הוא זרי הרב קלר, שיעור מספר 14, י"א שבט.
הפילוסופים אין לבוא בטענות, הואיל והם אנשים לא קיבלו חוכמה או דעת בירושה. משום מה לא כתבתי את זה פה, אבל בתרגום של אבן טבעון אז יש מטבע לשונית מפורסמת, הועיל והם עם לא נחלו חוכמה. אז לא הועיל והם אנשים לא קיבלו חוכמה, אלא הם עם לא נחלו חוכמה. אם אינני טועה, זה מה שכתוב שם. בכלל אמרתי היה משובח אם יכול לפחות ספר אחד בקביעות יהיה אבל בעיקרון היה טוב תמיד אני שיהיה מה שנקרא כוח ביטחון לשמור על דין פוזרים. התרגום הזה זה סכנת רוחות, כל מיני טעויות. אז צריך שיהיה מישהו שיעקב אחרי הדברים כפי שמופיעים בתרגום של אבן טבעון. על כל פנים, אולי זה באמת, אני עכשיו חושב שאולי, האם זה עקרוני או לא עקרוני, אבל אני חושב זה יהיה טוב ויהיה כתוב פה עם, כי אצלנו זה תכף מה שיהיה הדגשה. אצלנו באה חוכמה מחוזקת על ידי העניין האלוהי, וגם סוף הפסקה, מיום עבור המלכות לרומא לא קם בין היוונים הפילוסוף מפורסם יחיד. אז יש פה דגש על עם נוחל חוכמה, לא רק אנשים. אבל לפני שאתם תקנים צריך לבדוק שמה שאני זוכר זה באמת נכון. פעם האחרונה שהשתקלתי בזה זה היה קרוב לפני 30 שנה. כן, אלה פילוסופים אין לבוא בטענות, הואיל והם אנשים או עם לא נחלו חוכמה או דת בירושה, שהרי הם יוונים. ויוון הוא מבני יפית, יושבי הצפון. הינו החוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון, זאת אומרת החוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוהי, עברה מאדם רק אל זרעו של שם, שהוא בחיר בני נוח. ומאז לא פסקה ולעולם לא תיפסק מבחירי אנוש אלה. אשר ליוונים לא הגיעה אליהם החוכמה, כי הם אחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם. אז הוא עוד כך חוכמה עליהם מן הפרסים אשר קיבלו מן הכסדים, רק אז קמו הפילוסופים המפורסמים במלכות ההיא, ועוד מיום עבור המלכות לרומא לא קם בין היוונים הפילוסוף מפורסם יחיד. דומני שבפעם הקודמת אז קראנו, בסדר, אז פה יש שאלות נדהמות מהאמרה הזאת, כי דבר מחייב אותנו שלא נאמין לאריסטו, אז הוא מסביר את זה, וגם מזה אז הוא לא מבין מה אתה מדבר. אחרי זה הוכרע תתרחש במקום שיש מופת הגיוני, אז בסוף הוא אומר לא, 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 אין שם מופת הגיוני. אבל אני חושב שאנחנו צריכים לנסות להבין מה אומר פה רבי יהודה הלוי? מה אומר פה החבר? מה משים פה רבי יהודה הלוי בפי החבר? שכשהוא אומר פה, על אף שמה ש... כל אוזן שפויה ששומעת את זה, זה נשמע כשטויות, כדברים שלא יעלו על הדעת בכלל. ובסוף, רטרואקטיבית, אבל מה אמרת? אמרת פה משפט, זה היה אמור לענות. מה ענית? בוא נעשה את החשבון, הלא באמת, זה נכון שאולי אנחנו בעקבות המלך הולכים, זה הדבר מתיישב על דעתנו אולי לקראת הסוף, אבל אומר החבר, הוא אמר פה דברים שאם היינו יורדים אל דעתו, אז היינו מבינים, זו התשובה. פה זה התשובה. זאת אומרת, הוא מדבר בטון שזה תשובה. רק השומע הוא נדהם לשמוע מה התשובה יש בזה. מה זה קשור לעניין בכלל? כנראה זה קשור, למרות שזה נשמע לנו אבסורד. מה הוא התכוון? לא מה אנחנו שמענו בהם. אז ננסה להגיד כך. הסוגיה, המאבק, כמו שכבר דיברנו בעבר, סביב טענת היסוד של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. טענת היסוד שעולם הוא ברור. לעומת העמדה שהיא פה לובשת את העמדה היותר קיצונית שלה, הדיאמטרלית אל האופי הישראלי, עולם קדמון. עולם ברור, עולם קדמון. ועל זה מאבק איתנים. בין שתי אוריינטציות, שגולת זה האנושות, שגולת הכותרת החוכמתית שלה היא היווני, ומה אנו אומרים? החוכמה לעומת, זאת אומרת, לא המון נבער, שכל עניינו להכעיס את בעלי הדתות, מימד חף מערכים וניהיליסטי, שולל את הערכים, זה עניינו. התפרקות, נכשלות, חוסר תודה. לא. המימד היווני ששם, יש שם פילוסופים, אנשים מקדישים את כל חייהם לאהבת החוכמה. ומצד המבט החוכמתי, מגיע למבט אנטי. העולם לא ברור. העולם קדמון. מה קרב? על מה צריך לבזבז כל כך הרבה מילים? בואו נקדם תהליכים, או נקפוץ שנייה לאחרי הסוף. בסוף יגיד פה רבי יהודה הלוי, אם הוא ראה אדם המאמין בתורה, איך רק הגמלים בדעה, יהיו לי קדמון לצירוף לדעה של עולמם, זה קדמו עולמות רבים. והיה בכך משום פגם באמונתו של עולמם, זה נתחדש רק לפני זמן מסוים, שראשוני האנשים בו היו אדם וחווה. פתאום מסתבר, אז מה הקרב? למה אתה מנהל פה כבר מיד אחרי תחילת הכרטיס ביקור שלך על זה שאנחנו עם משה וגילה את גדולתנו, ואז כמה דפים אתה מספר לנו פה על הוכחה שהעולם נברא. מה זה כל כך חשוב לך אם בסך הכל הולך ומסתבר שזה, אתה יודע מה, לא אכפת לי להגיד שיש איזה ממד קדמון. אז על מה הוויכוח? או אני אתאים את הדברים עוד יותר. במורה נבוכים אז כותב הרמב״ם שאת מה שכל מתבונן ביקורתי הגיע אליו מסקנה לוגית פשוטה, שהזמן מן הנבראים. אם אני מתואר, יש גם במדרש הגדול יש ביטוי כזה, הזמן מן הנבראים. אבל כל פנים הרמב"ם אומר את זה במורה נבוכים, מילים אחרות, שלא כמו הדמיון הילדותי המדמה לו את משך הזמן אין סוף לאחור. זה לא נכון, אפשר להוכיח את זה גם לוגית פילוסופית בצורה שאין מחלוק על זה, שאם אין עולם אין זמן, או ליתר דיוק, אם אין אדם אין זמן. לפני שמופיע האדם במבנה המוח, בנפח המוח שיש לנו כיום, לפני שהמהלכים האבולוציוניים או המופעים אינם מרקמים את הסוג של המוח הנוכחי, באמת ביקורת התבונה התאורה תאמר שאין לך מושג שאתה יכול לדבר עליו, כי כל המושגים שלנו הם לעולם פועל יוצא של המבנה המוחי שלנו. ולפני שיש את המבנה המוחי שלנו, אז אפילו אין את המילה לפני. כי גם המילה לפני זה אחד בקטגוריות ההכרות שלנו כשיש לנו את מושג הזמן. ואם אין אדם, אין זמן. אבל אדם, הטיעון שהוא נברא. אבל עדיין מבחינה לוגית, ברגע שנברא, נגיד יש אדם, אז יש זמן מהרגע הזה. הטיעון של היוונים טוען שכל הזמן היה עולם. הטיעון הלוגי של מה שאני מעלה פה עכשיו, שאני לא יותר מדי מפרט לכם, הוא לא מוכיח לכם את הטיעון, אבל אפשר להוכיח. לא מענייני עכשיו. אז קבלו ממני, זה נכון מה שאני אומר. הטיעון של מה שאני מעלה פה מבחינה הגותית, זה טוען שכל העולם יש זמן. הפילוסופים אומרים כל הזמן יש עולם, ובאמת ההיגיון אומר שכל העולם יש זמן. אם יש עולם יש זמן, אם יש זמן יש עולם. על כל פנים, אין לדבר על זמן בלא עולם. אין לדבר על זמן בלא אדם. אז כל האדם יש זמן, או כל הזמן יש אדם. זה הכל מה שאני מנסה להגיד. רד אל חקר המילים, תבדוק טוב מה מסתתר מאחורי הטיעון, אתה תגלה שבהכרח יתמסמס מוקד המחלוקת. על מה אתם רבים? אם הוויכוח הוא טכני, האם היה זמן שבו לא היה עולם? אין טיעון כזה, כי הטיעון הזה הוא שטות. לא יכול להיות. הוא ברוך, הוא אבסור. אין דבר כזה. לא יכול להיות זמן אם לא היה עולם. לא יכול להיות זמן אם לא היה אדם. זה אמת. אז אני חוזר, אז על מה הוויכוח? על מה הקרבות? על מה בזבוז האנרגיות? על מה האותיות? התשובה היא, זה לא ויכוח טכני, זה לא ויכוח סמנטי. האם היה זמן שבו לא היה עולם, היה עולם? ברור. כל הזמן, אז היה עולם. אמת, אמת. השאלה אם העולם ברור או עולם קדמון. זה לא שאלה על ציר הזמן. זה שאלה מבחינה ערכית. העולם הוא קדמון, כלומר, הוא איננו ביטוי של רצון אלוהי. ביסודו עומד ההכרח שהאלוהים עצמו מוכרח בעומק העניין. העולם הוא לא פועל יוצא של בחירתו החופשית של אלוהים, של החלטתו האוטונומית של אלוהים. יש לו ישות שמחוץ לרצון המוחלט. לאידיאל, הרצון שאנחנו מייחסים לאלוהים רצון, ילך פה בהמשך הספר ויתברר זה גם כן מילה פונקציונלית, אנחנו לא באמת מתכוונים להגיד שלאלוהים יש רצון. גם את זה, הכוזרי בעצמו ייכנס לסוג הדיון שאני עכשיו עשיתי לכם בעל פה, כי הכוזרי לא מפורט את זה פה, אבל הוא יעשה את זה ביחס לרצון. אני אומר, שמע, מה צועקים עליהם הפילוסופים? מה צועקים עליהם הפילוסופים? שלא יכול להיות שקדוש ברוך הוא רוצה. כי אם הוא רוצה, אז הסימן שחסר לו, חסר לו, אז הוא לא אלוהים. הסימן שהוא לא רוצה, מה שהיה להוכיח. הוא אומר, טוב, אתם יודעים שיש קשר בין העולם, הוא נוצר, יש עולם ויש אלוהים, ומשהו מקיים פה את העולם, וזה היחס האלוהי, איך אתה רוצה לקרוא ליחס הזה? אנחנו קוראים לרצון. אתם רוצים לקרוא למשהו? תקרוא מה שאתם רוצים. העיקר, עכשיו העיקר לעניינים. אני אומר שמודל הרצאת הדברים שם, שרבי יהודה הלוי ירצה אותם במאמר שני, הוא דומה למודל הרצאת הדברים שאני מוצא לכם פה בעל פה. אני אומר, תראו, זה ויכוחים סמנטיים, סמנטיקה. כשאני אומר שאלוהים רוצה, אתה לא יכול לחלוק עליי, הפילוסוף. ואני, על נקודת האמת, בדורך גם כן לא חולה. אני אומר אותו דבר. ביחס לקדמות העולם, יש מישור ששם אנחנו לא חולקים. לא על זה הוויכוח. אבל זה ויכוח מר ונוקב. ושאלה של היות או לא להיות, זו שאלה אם העולם ברור, לא על ציר הזמן. העולם ברור, קרי, הוא ביטוי של רצון, וכשאנחנו אומרים רצון, כלומר, ערך אלוהי שלם בתכלית השלמות שאיננו מוגבל ואיננו כפוי ממשהו מחוץ לערך האלוהי. הכרח שאלוהים הוכרח בו, נתון שהוא נתון על אלוהים, זה פירוש הביטוי עולם קדמון. יש פה איזה חומר קדום, או שלא לדבר על זה, ישנם שתי תפיסות פה במציאות הזאת של עולם קדמון. או תפיסה אריסטוטלית או תפיסה פלטונית. התפיסה הפלטונית, זו תפיסה שאומרת, בעומק העניין, תפיסה יותר נוראית, הבלתי נסבלת לחלוטין. התפיסה האריסטוטלית היא תפיסה בלתי נסבלת, והתפיסה הפלטונית היא בלתי נסבלת לחלוטין. אז התפיסה הפלטונית אומרת שיש פה חומר קדום, ואלוהים מצא אותו, הוא קדום כקדמותו של האל, והוא אקס אלוהי. מחוץ לאלוהים, רק קיצור, הנגר מצא בול עץ ומייצר ממנו עולם. מצא האלוהים חומר ותקע בו צורה, וזה אנחנו, זה המציאות. הצורה, אבל החומר הוא נתון, שהוא נתון לאלוהים. לתפיסה אחת של קדמות, קדמות החומר, זה נקרא לא עולם קדמון, אלא חומר קדום. אבל עולם קדמון זה התפיסה של אריסטו. זה כמו שראינו פה בהתחלה אצל הפילוסוף. לא שר האדם מאדם שקדמו. העולם הוא פועל יוצא של השכל האלוהי. המציאות של העולם כולו, הוא נמצא בקוגניציה האלוהית, בהכרה האלוהית, בשכל האלוהי. האלוהי המוחלט הוא שכל מוחלט. והוא משכיל את הכל. ואם אין מושכל, אין שכל. והשכל בפעילותו הוא מתגלם במושכל. העולם הוא המושכל של השכל האלוהי. השכל האלוהי הוא קדום, ואם אין מושכל אז אין שכל, על כן גם העולם קדמות, מה שאני לא הוכיח. סליחה? אני לא שומע. כצל מיניה? נכון. וזה, אתה מספר ככה בתשובה, מסביר את מה, למה זה נקרא, למה נקרא שהקדוש ברוך הוא סיבה וזה מסובב והוא בורא, כי הוא קורא לו בורא, הוא לא בורא, הוא בורא על שם העברה. זה כמו שהצל נברא על ידי הנר. כלומר, גם אצל אריסטו העולם הוא קדמון, אבל הנקודה היא עוד פעם, הנקודה היא העולם הוא כפוי על אלוהים. הצל הוא כפוי על הנר, הנר הוא סיבת הצל, אבל הצל הוא לא נעשה ברצון העת, ברצון הנר. ברגע שיש נר יש צל. העולם הוא קדום כקדמות האל, והאל הוא סיבת העולם, אבל הוא לא סיבה רצונית, הוא סיבה מכנית, מכנית בלתי מכנית, סיבה רוחנית. המושכל נגזר מן השכל, השכל זה השכל האלוהי, והעולם הוא כולו מצוי בשכל האלוהי. אבל הקונקרטיות המושכלת זה המציאות. עד כאן הרצאת הראשונה. על כל פנים, בין ההרצאה הזאת, שתי ההרצאות האלה, עכשיו לא ניכנס עכשיו בפרטים, יש עולם קדמון של היוונים, בלי בריאציה. בשניהם חתומה המציאות בחותם ההכרח, בחותם האי בהירות של האידיאליות האלוהית. לא הרצון האלוהי, כשפירוש המילה רצון, זה לא רצון ונשמות שלנו, אלא אותו, כמו שהרצון אצלנו הוא מבטא את ענייננו, את מהותנו, וממילא מבטא את ערכנו. תגיד לי מה אתה רוצה, אני אגיד לך מי אתה, מה מהותך. מה שאתה שואף, זה מהותך. ככה גם המושג הרצון האלוהי הוא מציין את הביטוי של הערך האלוהי המהותי. העולם הוא ברור, פירוש המילה בריאה הוא ביטוי של הרצון האלוהי. הרצון, כלומר, הערך האלוהי. עכשיו, אם יש מה במציאות שהוא לא פועל יוצא של הבריאה, של הרצון האלוהי, כי אז המציאות היא חתומה בחותם הסתניות, בחותם אי הערך, אי האידיאליות, אי התכליתיות, אי המשמעות. ואם תגיד, אבל יש חלקים משמעותיים, אבל מכאן ואילך, הנגזרת מזה, זה נגזרת טוטלית לאופי החיים. המון וריאציות יהיו, המון וריאציות של פרוורסיות, של סטיות, יהיו כתוצאה מאוריינטציית היסוד הזה. למשל, שבן אדם ימצא את עצמו מול תאווה סוערת הגואה בתוכיותו. עכשיו הוא עומד בדילמה שנקראת בימינו דילמה מוסרית. זאת מה שמתחשק לי נורא, או שזה לא הגון, לא מוסרי. עכשיו זה שאלה, יש בי תביעה למוסר ולצדק ולהכללה ולהתאמה ולקונסטרוקציה, אבל נורא מתחשק לי מאידך גיסה כל מיני דברים שעלולים להיות כיף לי נורא, אבל כיף לי להיות מוסרי, אבל כיף לי נורא. הצד השני, למה אתה דוחה אלה מפני אלה? הללו והללו, זה כיף לי וזה כיף לי. למה שאני אתחת אלה מפני אלה? עכשיו, שאלה היסודית. מהי תודעת היש בחיים? אם היש האמיתי הוא ביטוי של אידיאל, באופן טוטלי, זו אוריינטציית היסוד שלי. אז על כן, אני יכול להגיד, התאווה, הנטייה, הכיף. זה לא מציאות, זה טעות. זה התנתקות מהמהות. אבל אם יש חומר קדום, יש עולם קדום. תשמע, אלוהים לא שולט על הכל, למה שאני אשלט על הכל? זה אמרה קטנה. הוא סתם, לא רק בזה שאני אתן חופש למה שמתחשק לי, כי הקדוש ברוך הוא לא מסוגל על הכל, למה שאני מסוגל על הכל? אי אפשר, בא לי נורא, יצא נורא, מה אני יכול לעמוד, יכול להתגבר? אבל לא רק במשמעות, אפשר גם לרצות את הדברים אחרת. זה לא נכון. זה לא חוסר עונים, שבו אנחנו משתפים פעולה עם חוסר העונים האלוהי, שהוא לא טוטלי. העון האלוהי הוא לא טוטלי. אז גם אני לא טוטלי. אבל לא רק במובן הזה, במובן הצדק. יש פה ישות. היא בעלת ישות אקוויוולנטית, שוות ערך לאלוהי. היא לא אלוהית, אבל היא משהו שהוא לא פחות מאלוהים. מה פתאום שאני לא אתייחס אליו? מה פתאום שאני לא אתן לו ביטוי? תהיה פה נגזרת תהומית לאופי ההיסטוריה התרבותית, לאופי מדיניות החיים, לגבורת הרוח, לאופי התביעה המוסרית. אפשר לגלגל עכשיו את כל הסיפור, אחר שהגענו לנקודה הזאת, רצף, לגלגל כל הסיפור מהסוף להתחלה. או ייתכן שזה לא מהסוף להתחלה, זה מההתחלה. עכשיו בוא נספר עוד פעם את הסיפור, ובאמת זה סיפור מההתחלה אל הסוף. אתם יודעים מה? אתם יודעים למה העולם קדמו? בגלל שנורא מתחשק לי, ויש גבול למה שאני יכול להרגיש את עצמי מרגשי אשמה, בגלל שיש לי נטיות אחרות שסותרות אותי. אתם רואים, אנחנו שוב חוזרים לסוגיית היסוד שעסקנו בה בתחילת עיוננו פה, שקראנו לזה האחד והריבוי. שאלת היסוד בחיים. הכל מתחיל, עכשיו אני שם את הכל על הקוטב הנפשי של האדם, בעמדת התרבות היסודית המוסרית. יש פה עניין אלוהי בחיים? תודעת החיים אומרת שיש פה ערך, ומתוך כך אופי החיים והתרבות. מהו אופי החיים האישי, התרבותי, והאישי הוא לעולם נגזר מהספירה הקולקטיבית, כי אין יחיד שיכול להינצל מהלא מודע הקולקטיבי שמתוכו נגזרת אישיותו הפרטית, ותרבותו, אישיותו, נפשו, משקעים נשמתיים אצלו, הם פועל יוצא של הרובד המוטמע בו מדורי דורות של התרבות שמתוכה הוא נולד. אם התרבות הזאת אומרת, אם הנהיית יסוד הזאת אומרת את יסוד הגבורה, את יסוד ההכנלה, שכל נטיות החיים כולם הם לעולם עם עוצמותיהם, עם גחמותיהם, עם נטיותיהם שהם מצד עצמם יכולים להיות מאוד עברות, חרשות, אינם קשובות אל התוכן, אל אידיאל, כלליות, ודאות, ערכיות, מוסריות. לא, יש נטיות שמספקות את האדם שהן מנותקות מכל המילים האלה. יש יכולת באדם להכיל את יסוד הערך האישיותי שלו על טוטליות נטיות חייו, עד שיגייס גם אותם אל המגמה האידיאלית. כשזהו אופי החיים הפרטי האישי התרבותי הכללי, אוריינטציית היסוד אומרת, תאו עד שלא נברא עולם, תאו שנברא עולם, תאו בעולם הזה, תאו בעולם הבא, כדי שתשמך, כדי ששמך, כדי שתמחה בעולמך, ושאותך תרים את הידי הקרנים. יש פה אחדות אלוהית, ואין פה כלום חוץ מאשר אמרתי ונעשה רצוני. היש הוא האומר האלוהי, והאומר האלוהי הוא ביטוי הרצון האלוהי. העולם ברור. אבל אם הוויית התרבות אומרת אנטי ערך, דיכוטומיה, הפרדת רשויות, יש תביעה לערך ויש תביעה לעוד דברים, וכזו היא המציאות הנפשית הפנימית, מבשרו יחזה אדם אלוה, וכמו שהוא חש בבשרו, בנפשו, בנטיותיו הבשריות, חוסר האונים של האדם מול יצריו, מול כחמותיו, חוסר האונים התרבותי שבסיכומו של דבר עושה את רישומו בתום נפשו של הפרט, חלק של העם הזה, זה שיוצר את אוריינטציית החיים הטוטלית. כי כולם גנבים, אמר הגנב, כולם שקרנים, אמר שקרן, וכולם קדושים נותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח. אומרים ישראל צאן קדושים. תורת ישראל מתחילה במילים ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת תודעת הראשית. בראשית, קודם כל, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ועל זה קרב, קרב, קרב מר. זה נקודת הפתיחה. לא ויכוח פילוסופי פה. לא ויכוח קוסמולוגי או היסטוריוסופי. לא, יש פה ויכוח ערכי. יש פה אורות אולי? כלל שאומר חדר בלי תנך ואורות זה חדר לא תקין.
חצי
חדר יש.
אני לא מבין מה זה הדבר מוזר שאומרים שהעולם היה וגם אלוהים היה והוא התלבש כאן, אבל לא הבנתי את הנקודה הזאת. מה זה עבר?
לא הבנתי מה, לא הבנתי, אתה מצטט משהו שלא נאמר, אז לכן אני לא מבין על מה אתה מדבר.
זה היה של הפילוסוף שהיה עולם, שהעולם קדמון וגם השם קדמון, והשם בא כאילו להשתלט על העולם, ומה, לא מבין את הנקודה
הזאת? לא, בלבלת, לא ציטטת טוב. אמרתי שתפיסתו של אפלטון אומרת שלא היה עולם קדמון, היה חומר קדמון.
מה בא השם משתלט עליו? כן, הוא לא משלם.
זה כמו שנגר לוקח בולט, עושה מן השולחן. רוצה חומר, זה מצב אותו בצורתו. העולם הוא שילוב של חומר וצורה. צורה אלוהית וחומר קדמון.
ואז הוא יכול לעזוב אותו?
סליחה?
ואז הוא יכול לעזוב אותו?
מי יכול לעזוב את מי?
השם את העולם. העניין?
אם הוא גם לא עוזב אותו, מה אני משנה? כי בעומק העניין, מימד במציאות עזוב מהשם. זה נכון, תודה.
אז איך אנחנו יכולים להגיד שהעולם... איך זה לא יפריע לנו להגיד שהעולם קדמון?
זה מה שאני אסביר לכם. שזה לא מי... שאם הוויכוח, זה מה שהוא אולי יגיד לנו פה בהמשך. אני רק... שניסיתי להגיד לכם ש... יגיד רבי יהודה הלוי, תראה, אם הוויכוח הוא טכני, אין לי כך להתווכח איתך. אין צורך להתווכח. לא משנה לי בכלל. אתה רוצה להגיד כל הזמן היה עולם? כל הזמן היה עולם. אבל אני רק אומר, תבין, העולם ברור. זה הנקודה. זה לא ויכוח. ויכוח טכני, ויכוח על זמן. זה ויכוח ערכי. אם מישהו יש לו צורך להגיד שמבחינה טכנית כל הזמן נוח לך להגיד כל הזמן היה עולם, תגיד, לא מפריע לי. אז כל הזמן היה חומר. אם יצא מישהו הכרח הגיוני בדעה להיו לי קדמון בצירוף לדעה זה שלא אומרים אפילו קדמו עולמות רבים, מה זה מפריע? העיקר העולם חודש, העולם ברור, כלומר הוא ביטוי של רצון מוחלט של הקדוש ברוך הוא. זהו. רגע, אני לא רוצה להתעסק בזה עכשיו, אני עדיין עסוק להסמיר לכם פה.
איך יש פעם שר מהתפיסות האלה? מה יקרה?
אתה מבין איך המוסר משפיע על התפיסות האלה? מה שניסיתי להסביר לכם? את זה אתה מבין? אני לא מבין ש... זה כמו שלמדנו בערב בבניין הדעד, מבשרו יחזה אדם אלוה. אם יש בכוחו יכולת לאחד את כל כוחות חייו סביב לאידיאל אחד, אז הוא נוטה לראות את המציאות כדמותו וצלמו, והעולם כולו נראה לו כדמות אדם גדול. מה הוא אחדותי? גם המציאות היא אחדותי, אבל כשהוא מוצא בקרבו שהוא מפורד, אין אחדות. הוא לא יכול להכיל את תביעותיו המוסריות, האידיאליות, על כל נטיות חייו. ותביעות תאבניות קשות, מתפרצות כיוון שהתפרצו, לו גם לא התפרצו בפועל, כיוון שהן עלולות להתפרץ. הוא חש מקרבו שיש בהם את העוצמה הזו. הרעיון על דבר אחדות, המציאות, ותכליתיות אחת שעומדת ביסוד כל מה שיש, לא יכולה להתקבל על נפשו. אתה זוכר שלמדנו את זה? היית בשיעורים אחרונים?
לא, הייתי בסבב
נשא. בסדר. אבל כל פעמים העיקר, אתה מכיר את הסוגיה הזאת? נו. אז זה אותו דבר מה שאנחנו אומרים פה עכשיו.
פשוט ככה מסתכלים על העולם מתוך התפיסה הקודמת
שלנו. לעולם אדם מסתכל על העולם מתוך נפשו. תמיד. גם לא יודע את זה, אבל זה מה שאני משנה לכם, זה מתחילת הלימוד שלנו פה עכשיו. אדם מדבר לנו על פילוסופיות ועובדות אובייקטיביות, הוא תמיד אומר אמת. כשאתה שם לב שהוא כך רואה את הדברים, או יש לו נטייה לומר כך את הדברים, ומתוך כך, מה שהוא מספר לנו, מדווח לנו על מימד אמיתי. מימד אמיתי זה נפשו. נפשו, יש בה מימד שגורם לה לביטוי הזה. וממילא הוא נותן לנו תעודה של נפשו. והנה פה, יש את הנפש, והיא כך רואה את הדברים. אל היוונים, הם עם לא נחלו חוכמה. אז אין לבוא בטענות. אנחנו נמצאים אנחנו בעם אחר. לנו יש חוכמה מחוזקת על ידי העניין האלוהי. אנחנו, תכף ילך ויתברר, זה מה שאני רוצה להגיד לך. אנחנו הולכים להתווכח. זאת אומרת, יש מי ויכוח. מה אתה יודע, אם נברא עולם, לא נברא? מה, היית שם? ראית? אז על הטיעון הזה אנחנו אומרים, אנחנו, כן, לא רק שהיינו שם וראינו, אנחנו שם ברגע זה. אבל אני תכף אסביר לכם את הנקודה, את הטיעון הזה. אבל זה הטיעון שנשאר ואני חותר, וזה מה שמסביר פה רבי יהודה הלוי. אצלנו העולם ברור, נקודה מוחלט, זה לא ספקולציה פילוסופית, זה דבר מי שלא קיצור, חמור שלא רואה, אז זה מתחיל לעשות עם פלסס. אבל אנחנו שם, אתה מספר לי מה שאני רואה, אתה מספר לי מה שאני חי, אתה מספר לי את האמת הערכית שבה כל הווייתי. מי שאין לו את ההוויה הזאת, אז הוא יש כאלה שחושבים אותו עוד החכם. אבל לעולם המבט הוא מתחיל מתוך המציאות הפנימית. ושוב אני אומר לכם, תראו, אם תשימו לב, אני מתחילת הספר כל הזמן משנה לכם אותה צורת הסתכלות, אותה צורת התבוננות, בדיוק כמו דה נפשיך מהי ובקש לבורא ובין כי איתי ביניך, יודע אני כי נפשי זקה, ואם זהו גדו גדי אוכל. זה היסוד, על פי זה, על פי הכרה הפנימית הולכים ומבררים את כל הערכים. הסוגיה הזאת היא תהומית והיא מתבררת באותה מתודה. אני רק מנסה למקם אתכם על צורת החשיבה הזאת. אבל לאט לאט. רגע, אל תשאלו אותי, כי אני מרגיש לשאלות שלכם שלא נותנות לי לגמור את מה שאני רוצה להגיד. השקפת העולם המיוחדת לישראל היא שעושה את האומה לחטיבה אחת בעולם. והשקפה זו נעוצה היא בחידוש העולם על פי הרצאה התורית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. השקפה מיוחדת זו גורמת היא את המצוות המעשיות כולן, ואת ההבדלה הלאומית המצוינת, ואת הזיקוק לארץ ישראל בתור ארץ מיוחדת לאומה, להרחיב בה את רוחה בלא מפריע. ובהקבלה של עזרה מכל... אולי זה צריך להיות, ובקבלה של עזרה, או בהקבלה של עזרה, לא יודע, מכל התכונות המוטבעות באוויר הארץ והכלימה בכלל. את הטריס בפני התמיעה מעמידה השקפה מיוחדת, היא גומרת את פעולתה ביותה מתגשמת בתורה ובמצוות, במעשה שבזה הנשמה הישראלית משתמרת מריקבון. אני לא מתכוון ברגע זה ממש להיכנס לפרטים של מה שהרב אמר פה, אני רוצה שתתרשמו ממה שאומר, שזה, הוא מדבר פה כמובן על המשך הציר של מה שאני מצביע עליו. התפיסה של בריאת העולם, טוען הרב, היא ביסוד ההרצאה התורית, היא גורמת את המצוות המעשיות כולן. היא גורמת את ההבדלה הלאומית המצוינת. זה עניין של סגולת ישראל. אשריך ישראל מי כמוך, עם נושה בהשם. בבדד ישכון, בגויים לא התחשב. ישכון ישראל בדד, עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש. השקפה זאת של בריאת העולם, היא גורמת את הזיקוק לארץ ישראל, בתור ארץ מיוחדת לאומה. על כל הקביעות האלה, אז אני... אני רוצה שתחושו את השאלה למה, אבל תחיו עם השאלה למה, ולענייננו עכשיו רק שימו לב למה שטוען פה הרב. זה גורם את זה, זה גורם את זה, זה גורם את זה. סימן שצריך להבין, לרדת אל חקר הטיעון, נבין בעומק, נבין איך זה גורם את זה, אבל זה מה שהוא טוען. וממילא זה, בקצרה אני מנסה להגיד, מזה מושתת הכל. וממילא זה to be or not to be. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, זה המבדיל בין עולם ברור לעולם קדמון. טוב. ביקשתי לא לשאול. אז עסוק פה רבי יהודה הלוי לבנות בנו את התודעה הזאת. שים לב, לכל עם יש תודעה ערכית. לכל אדם יש לו תודעה ערכית. סוגיית עולם קדמון או לא, זה סוגיה ערכית. אנחנו כבר התחלנו לחוש בזה, שם אצל ההודים האלה, שהם עניינם רק להכעיס את בעלי הדתות. אמרנו, זו עמדה, יש בעלי דתות, בעלי משטר, סדר. אבל יש כאלה שעניינם אנטי משטר, אנטי סדר. וכשדברים לא מסודרים, כיוון שהם לא חשובים, לכן אין מה להיות מסודר. כשהעסק מבולגן, סימן שהם לא חשוב לי. התנהגות זה, כמו שאומרים בלשון הצבא, אווירה רשלנית זה כפתור פתוח בחולצה, זה פליטת של המפקד, זה פליטת כדור של החייל. אווירה שלא חשוב. לא חשוב, אז זה יתבטא בכל המישורים כולה. ולהפך, שחשוב, אז יש סדר. שחשוב, יש עיקרון, יש כלל, יש מגמה, יש אופי. יש עולם בלי סדר, אין אפילו לא משטר חברתי, תעזוב אותם. אז הם מדברים לך על, על, על בריאת העולם, על היסטוריית בריאת העולם, תעזוב אותם. עכשיו אנחנו עומדים עכשיו מול המוקד. יש פה טיעון, לכאורה הוא בא מיסוד של סדר, של הגות, של מחשבה, של דבקות בשכל הפועל, כזכור. הם מבקשים את השכל, אבל בעומק העניין זו הנקודה. דבקים הם בשכל הפועל. אנחנו דבקים באלוקים. אלא פילוסופים אין לבוא בטענות, הואיל והם עם לא נחלו חוכמה או דת בירושה. שרי הם יוונים ויוון ובני יפת, יושבי הצפון, ואילו החוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון. זאת אומרת, מה זאת אומרת חוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון? זאת אומרת חוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוהי. קביעת העולם כברור או לא, היא המתבטאת בתודעת החיים הערכית. יש פה חוכמה, יש פה סדר, יש פה צורה שמסתכלת על משטר המציאות בקונטקסט העניינים, האלוהי. העניין האלוהי, אנחנו כבר עסקנו בו, העניין האלוהי, אלו במבט שהוא זוכר את כל הספר, אז הוא יודע שהעניין האלוהי הוא נשמת היש. הוא המגמה המחוללת את הדומים, את הצומח, את החי, את המדבר, את ישראל, וחוקק בהם את המוכשרות לשמיעת הדיבור האלוהי, עד שיופיע עליהם העניין האלוהי בנבואה בפועל. העניין, המגמה, הנשמה, היא זאת ההולכת ומחוללת את תודעת הערך. זאת שהולכת ומחוללת את תביעת הסדר, את תביעת הדיוק, המשטר, הטוטלי, בכל הערכים כולם, החוכניים, הנפשיים, המוסריים, המעשיים. החוכמה זאת המגלה את הסדר, את המשטר. זאת המגלה את העקרונות, זו המגלה את הכללים. יש חוכמה שהיא פועל יוצא של תביעת הערך האלוהי. העניין, המגמה, האינטרס, האלוהי. יש חוכמה, כל חוכמה באשר היא, יש בניצות של בקשת ערך, סדר. אבל כמו שדיברנו בראשית הלימוד, יש מצב של ייאוש למחצה. זאת אומרת, אין את גבורת החיים התרבותית שיכולה לבטא את האחדות האלוהית, את האחד. כשיש את תודעת הריבוי, יש את היצריות, והיא דומיננטית. על כן יש שיאוש מהחיים ופרס תנחומים בזה שבוא נציל את השכל. המוחלט, האלוהי, זה השכל הפועל. הממד האקדמי. אצלנו, הממד האקדמי הוא בלוע בתוך הממד הערכי הטוטלי. של העניין האלוהי. המגמה לגילום הערך המוחלט על כל היש, זו הוויית חיינו, ובמסגרתה גם ההגות. המוטיבציה שלנו להגות, לחוכמה, היא במסגרת מוטיבציית חשיפת הערך האינסופי, האלוהי. זאת תודעת החיים שלנו. כך אנחנו חיים את חיינו. זו האטמוספירה הרוחנית של כל תרבות האומה הזאת, וזה המשך של איזה רוח נצחית. רוח אדם הראשון. חוכמה באה בירושה מאדם הראשון. אדם הראשון זה אדם שהוא אידיאת האדם, היצירה האלוהית האולטימטיבית, השלמות המוחלטת. ילך ויתברר לנו פה בהמשך הספר שאדם הראשון נברא שלם בכל המדרגות, שלם בגופו, מידותיו, קיבל מאת האלוה את הנפש בשלמותה, השכל במעלה העליונה, ואף את המדרגה שבהגיעו אליה ידבק האדם באלוה וברוחניים, וישיג את האמיתות בתחילת מחשבה, ואכן נקרא אדם ראשון אצלנו בן אלוהים. זו היצירה האלוהית. האדמיות כמופע אלוהי, טוטלי. והחוכמה שלו, זאת אומרת, השאיפה להשליט סדר ולגלות את הערך ההגותי, השיטתי, כתוצאה מתודעת העניין האלוהי. אוריינטציה זאת היא מסד תרבותנו הלאומית. זוהי חוכמתנו, זה אופי החיים שלנו. ככה האומה שלנו חיה את חייה, זוהי מסעת נפשה, אלה הם ערכיה על פיה היא מחנכת את בניה דורות על גבי דורות, בהמשך הדורות. אופי החיים הזה, סגנון החיים הזה, תקוות החיים הזאת, היא מעידה על הנחת עבודה המונחת בתוך נפשנו. אם לא שבתוך נפשנו מונחת הוודאות בגבורת הרוח המוסרי המסוגלת לגייס את כל משאבי החיים כולם עם כל נטיותיהם, תאבותיהם, כחמותיהם אל המגמה התכליתית, העניינית, המוסרית, האידיאלית, אילולי תודעת החיים הזאת שהיא המסד של סגולת נפשנו, של תחולת נפשנו, לא כך הייתה מתגלה תרבותנו, לא כך הייתה הולכת ומשתמרת סגנון התכנים הקונקרטיים של אמונתנו. לא כך היינו מחנכים את הדור. המקרה לא יתמיד. תכונת החיים העצמית שלנו היא כזאת שהיא משמרת את החוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוהי, הנבואי, שהוא טוטליות זרם החיים שבנו. אם כך, העולם ברור. מה שהיה להוכיח. עכשיו, אל תקל ראש באופי סגנון החיים ואיכויות החיים. כי שים לב שהוויית החיים עצמה היא זאת שגורמת את איכויותיהם בכל מקום שהוא. עוצמות החיים, אופי החיים, תודעת העל של החיים, ודאות ערך החיים הנותנת מוטיבציה, אפילו פוליטית, אפילו ארגונית, היא קורלטיבית, היא באה בתואם, באה בו זמנית עם אנרגיות רוחניות שמופיעות באנשי איכות המוצאים בקרבם תקווה ומוטיבציה מתוך כך לגילום הגות ושכל ופילוסופיה. זה שבני אדם בכלל נוטים לחשוב, זה בגלל הנחת יסוד סמויה שיש ערך. כי אם לא שאתה מניח שיש פה כלל, אם לא שמונח בתוך נפשך שיש פה עיקרון, אם לא שמונח בנפשך אמונה שאין לה ביסוס עובדתי, שיש פה בכל העובדות שבהם אתה חי, אותם אתה קולט, יש שם סדר, משטר, ערך וחוכמה, שום חוכמה פילוסופית לא הייתה מתגלמת. קודמת לכל הגות, לכל הכללה, לכל מדע, לכל שיטה, אמונה שהייתה שיטה. כי, תבינו, אני רוצה להגיד, יום אחד בא ואומר לנו המדען, אמר לנו הפילוסוף, אמר לנו ההוגה, הנה, זו השיטה. יש פה קו עקרוני, יש פה קו הגיוני, יש פה צורה ניתוחית של המצב שמלמד לך את עקרונות המציאות. זה מה שעושה אותו לפילוסוף. עכשיו, הפילוסוף הזה, הוא לא פרץ מרחם אמו עם הכרזה על עקרונות. הוא גדל, עיר פרא. והנה, הייתה איזו נקודה ששם הוא לא ידע את העיקרון. למה הוא גילה אותו? אם לא שהייתה בו אמונה פנימית בלתי מוכחת. שיש עיקרון, אולי הוא מחפש אותו. הסדר, המשטר והחוכמה הוא בעצמו פועל יוצא של הערכת יסוד שיש ערך. כי תאריך שאין ערך, אין סדר, אין משטר. זאת אומרת, כשהדברים הם באים כתוצאה מחוסר תכליתיות, חוסר כוונה, חוסר רצון, חוסר ביטוי של אידיאל ומגמה, הם כאוטיים, הם טוב. אין בהם חשיבות, אז אל תצפה בהם למשהו מחוץ לאקראיות. והנה אתה מגלה, הנה באה הגות ומגלה חוכמה, מגלה סדר, מגלה משטר. הנה הולכת החברה ונערכת באיזה משטר, והיא מגלה שטוב לה המשטר. כל זה בא מהנחת יסוד סמויה נפשית שאומרת הנפש יש, יש ערך, יש חוק, יש טוב, והטוב הוא במשטר השכלי, החברתי, הממסדי וכן הלאה. אילולי תודעת העל של החיים בדבר היות הערך, לא הייתה מופיעה חוכמה. אתה רוצה שאני אראה לך עובדה? שים לב, וישנה קורלציה מוחלטת בין המעמד האימפרטורי של קבוצה, של אומה, ובין העוצמה ההגותית שלה. בזמן שהיא חיה את חייה בעוצמתם, כלומר, היא שואפת להתקדם, שואפת להתפשט, שואפת לאיזה כיוון. זה יופיע באופן טוטליטרי, באופן פוליטי, באופן גיאופיזי, מדיני ותרבותי בו זמנית. למה? כי יש פה ודאות שיש פה איזה מה שכדאי להתאמץ בשבילו. ובמסגרת זאת מתפרצים החיים, ואז מתפרצים גם החוכמות. נכבשת האומה, מדוקטי, אז גם לא צץ במוטיבציה כוח החיים שלה שדוקה, כי ודאות הערך, העניין, האופי, המשמעות הוא לא כל כך דומיננטי בה, עד שהיא תתקומם כנגד קשיים שיקומו עליה, אז גם לא יקום בפילוסוף. מה זה מעיד? זה מעיד שההגות היא פועל יוצא של חוכמת החיים, תודעת החיים. תודעת החיים נותנת מוטיבציה ערכית, משטרית, פוליטית, ממסדית, חוכמתית. הוויית החיים שלנו היא בתודעה האלוהית שלה, היא בתודעה שהערך של החיים הוא טוטלי. אנחנו עומדים לקיים מצוות. מצוות זה המון, זה כל החיים, עם כל מיני פרטים ופרטי פרטים לאין קץ. כי תודעת הערך היסודית אומרת שהערך הוא טוטלי, אין דבר שהוא לא חשוב. שווה ומשווה, קטן וגדול. הוויות הבאי ורבה הם עניין אחד עם מעשה בראשית ומעשה מרכבה. בעתיד לבוא, אומרים חב"ד, יתגלה שהוויות הבאי ורבה הם מעשה בראשית ומעשה מרכבה. כי אצלנו זאת תודעת החיים, זו ההיסטוריה, זה האופי. אנחנו עומדים לגלם את החיים בארץ. מציאות ארצית. יש בה שאיפות פוליטיות, כלכליות, חיי שוק, כלכלה, איבה. ושם עומדת להתגלם האידיאליות שלנו. שאיפת החיים הטוטלית, שהיא כוללת חיי מדינה וארץ. הכל אצלנו הוא מגלם את הערך האלוהי. מבשרנו אנחנו אומרים, העולם ברור, ברור. עוצמת החיים ההווייתית הראשונית שלנו היא המשך המופע האלוהי דרך האדם הראשון בצורה גניאולוגית, השתלשלותית, התנחלותית. הולך הדבר ומונחל, תודעת החיים האלוהית, מראשית המופע האלוהי המרקם את אידיאת האדם באדם הראשון, ומוטיבציית החיים שלו בטוטליות תודעת השלמות שלו בכל הערכים כולם, הפיזיים, החומריים, הנפשיים, השכליים, הנבואיים, הכל זה מערכת אורגנית אחת. זה מה שהולך ומתרקם בנו בהוויית החיים הכללית שלנו. הוויית החיים הכללית שלנו, שהיא בשיאה, יצרה את תודעות החיים האלה. והראשון לכל תודעות החיים, העולם ברור. שמזה נגזר כל השאר. הכל ביטוי של הערך האלוהי. באו עמים, כבשו אותנו. כבשו אותנו, דיכאו אותנו, וגנבו מאיתנו את החוכמות. תתנו שנייה. במאמר שני, בעמוד נונחת, אל תקשה עליי מדבריהם של התוכנים החדשים גונבי החוכמות. אני רוצה לומר בזה כי גונבים הם מדע. רצוני לומר רק זאת, שלאחר שקבע אור הנבואה, מצאו הללו חוכמות מסופקות וסמכו על עיונם ועל שכלם. והם חיברו חיבורים, זה התרגום של אבן טבעון, כפי אשר הורתם סברתם. ובכלל זה שקבעו את מה שקבעו. ושוב הוא יגיד דברים דומים, תקלו עוד בעמוד פ"ה, מה דעתך על חוכמת שלמה? הוא דיבר בכוח אלוהי וברוב שכלו ובכושר טבעו על כל החוכמות, ומקצות העולם היו באים אליו לשמוע חוכמתו ולהעבירה אל האומות, עד להודו ועד בכלל. ובאמת שורשי כל החוכמות וכלליהן הועתקו מאיתנו אל הכסדים בראשונה, ואחרי כן אל פרס ומדי, ואחרי כן אל יוון, ואחרי כן אל רומא. אך מפאת רוחך הזמן וריבוי המעתיקים לא הוזכר בספרי החוכמות כי הועתקו מעברית, הוזכר רק כי הועתקו מיוונית ומרומית. אולם יתרון, טוב, לכאורה, אז מה הטיעון פה? טיעון פה לכאורה פלסטי, חיצוני. אני מקדם תהליכי. יש פה טיעון ברובד של משקיות כסף ובתוכו תפוח זהב. משקיות הכסף, תראה, טכנית, אנחנו היינו חכמים. רק אחרי מה שהבינו מאיתנו, הבינו, לא הבינו. התיקו, ואלה התיקו, ואלה התיקו, עד שנשארו בלבלים גמורים. עכשיו בואו נדבר על הדברים בפן של תפוחי הזהב, שאותו אני ניסיתי להראות לכם פה. זה המציאות כולה היא אורגנית, האנושות כולה היא אורגנית. באינסטינקט קיומי חיה האנושות בתחושה שמרכז חייה פה זה בממלכת שלמה. שם מרוכזת תודעת הערך של החיים שמחוללת את החוכמה האולטימטיבית בכל. כי כשאתה בטוח בערך של המציאות, יש לך עניין לחקור כל דבר, כי בכל דבר יש שכל, כל דבר יש משמעות, ויש לך סבלנות אינסופית לגדול ולקטן. וידבר על העצים ועל האבנים, 1,000 משל וכולי, הכל, חוכמת שלמה. אבל החוכמה היא בגלל ששלמה יושב על כיסא השם. החוכמה היא איננה אלא ביטוי של העניין האלוהי. העניין, תודעת הערך, תודעת השגב, תודעת המוחלטות של החיים, היא זאת שמתגלה בממלכה העברית. והכל נמשכים אליה בחבלי קסם. כי הכל קשור בתחושת האמת הזאת המתגלה במילואה פה במרכז החיים של כל היש. ודאי של כל האנושות וכל התרבויות. והנה דאחה ספרת החיים שלנו, ושברים ממנה נשארו כחוכמות. והנה הם מאבדות את האותנטיות המוטיבציונית הבסיסית שלהם. הכסדים, אין נכבשים. פרסים, אין נכבשים. היוונים, אין נכבשים. הרומאים. והנה והותקה החוכמה עליהם מן הפרסים אשר קיבלו מן הקסדים, רק אז קמו הפילוסופים המפורסמים במלכות ההיא. כי באמת, אני לא מרצה לך פה על, על דיון ששתיים ועוד שתיים זה ארבע. זה לא אז דיון. הדיון פה הוא על ערך המציאות, העולם ברור או לא ברור. הוויית חיים מלאה מעולם לא הייתה להם ליוונים האלה. רק זרם של חיים זלג אליהם, דלף אליהם. עוצמת החיים שהייתה מרוכזת בנו, דלפה, נשברנו אנחנו, איבטנו את אופי החיים האלוהי שיזרום בקרבנו, והנה זהותה הזרם, ושמתי כשאי בעילם, ואליי קורא מסעיר. וחילול השם במה שמתגלה הזרימה של העניין האלוהי, לא דרך ישראל, והנה על ידי כסדים. כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. שנת שלוש למולכו, עשה משתה. מה זה כיסא מלכותו? מה אומר המדרש? כיסא שלמה, נכון? שניקח ממצרים לבבל ומשם למדעי. כיסא שלמה, וישב שלמה על כיסא השם. זהו כיסא השם. לירושלים יאמר כיסא השם, ככה כתוב בירמיה. כיסא השם זה המופע האלוהי. אבל עכשיו העוצמה זורמת שם, וזה חילול השם נורא. ויבואו בכל הוגים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי, באמור להם עם השמנו ומרצו יצר. אבל יש שם איזה זרימה, איזה דליפה לכיוון הסופי הזה, וכמו שהרמב"ן אומר בסוף פרשת החרמות, אני מקווה שאתם מכירים, יש דבר כזה שעם ישראל יוצאים לגלות, אז השפע האלוקי זורם באומות, בשרי אומות, וזה עומק המושג של אלוהים אחרים וחיזוק כל הכוחות של עבודה זרה. זרמים נפשיים ומוטיבציות נפשיות, הנה מפריחות את התרבות שלהם. זה החוכמה שהם לקחו מאיתנו. בד בבד, אם כן, ילדים אשר אין בהם מום, יודעים לעמוד בהיכל מלכו של עולם, בהיכל המלך, כמו שאומר שם הפסוק בדניאל. ילדים חכמים, חוכמתם של חוכמתם ויופיים של ילדי ירושלים. והנה, זה הולך במושם בהיכל נבוכדנצר. כוח החיים והחוכמה, בד בבד עם זה, הולך ונודד. אבל זה לא המציאות המקורית. ותודעות החיים המקוריות הולכות ומתעממות. ואוריינטציית החיים הערכית והנגזרת, גם החוכמתית, מתעממת בעקבות זה. שברי מוטיבציות חיים ושברי ארגונים שכליים בעקבות זה. יכול להיות שאני מתאר לכם בו זמנית שני דברים. משקיעות כסף, זה נדידה של אינפורמציות שעוברים איתנו אליהם. כל מיני מודלים של חוכמות שהיו, כתוב בספרים, והם, ועם ישראל היו חוכמות הסרטוטים, חוכמות הפרצוף, חוכמות חירומנטיקה, כל החוכמות היו אצלם. עבדו. עכשיו נמצאים אצל אומת העולם. אבל אני עכשיו במקביל לזה ועמוק מזה, ספרת החיים החוכמתי הגורמת למוטיבציית החיים החוכמתי נודדת אליהם ושורה בהם ומגעה בהם הוגים, ואז הם הוגים, אבל הם הוגים בתודעת החיים ובתודעת התרבות שבתוכה הם נמצאים. היא מוגבלת ביסודה בוודאות הערך, ומתוך כך המסקנות שלהם. אלה יהיו חוכמות מסופקות. יש חוכמות שאין עליהן ספק. אתם זוכרים מתי אין ספק? יש בלא ספק מעשה רצוי. אתם זוכרים את זה שיש בלא ספק מעשה רצוי? יש פה בלא ספק מעשה רצוי מצד עצמו. למה? מצד מה אין לך ספק, אדוני המלך, אמרו אתם? יש לי חלום. ועל המבנה הסובייקטיבי של נפשי, לא יכול להטיב איזה ספק. כי אם אני ארצה להרער על תודעת חיי היסודית, אז גם על הערעור אני מערער. כי מי מערער? יש נקודה מוחלטת, וזה אוריינטציית החיים הפנימית. בה אתה לא יכול להטיב ספק. יש חוכמות מסופקות, מצאו עם חוכמות מסופקות. זה חוכמות שאתה מתחיל לא מתוך תודעת החיים שלך, אלא מתוך ניסיון החושים שלך. סרגל, שעון. זה נקרא חוכמות מסופקות. עליהם או מדדת נכון או שקבעת קביעה אינטלקטואלית נכונה או לא נכונה. דברים יכולים להשתנה. עולם הערכים, נטיית הנפש שלך, קביעת השלמות שלך, היא לא תשתנה. בין שאתה רואה את העולם עם שמונה צדים על שבע פילים, בין שאתה רואה עולם בצורה גיאוצנטרית, בין שאתה רואה את העולם גרביטציוני, בין שאתה רואה את העולם וירטואלי, בין שאתה רואה... איך שאתה לא רואה כל שיטות ההסברה, הן משתנות. קביעת הרצון שלך להכללה היא לא משתנה. המציאות הפנימית היא ודאית, היא לא מסופקת. תודעת הערך של המציאות היא מוחלטת. הם, אין להם תודעת ערך של המציאות. הוויית חיים לא אומרת את זה, תרבותם לא אומרת את זה. הם עולים והם יורדים. גם חוכמתם אפילו המסופקת, החיצונית, זאת שנבנית מן החושים, כל עוד הם בעלי מוטיבציה תרבותית כללית כתוצאה מהמעמד האימפרטורי שלהם, כתוצאה מזרם החיים ששלב זה פועם בהם. יפסוק זרם החיים הפנימי, אפילו כוחות אינטלקטואליים להופיעו בהם. זו הסוגיה, זהו. זו התשובה המוחלטת. תראו את גאונות התשובה, את תהום המחשבה של רבי יהודה הלוי. זו, פה זה הנה, כמובן, המלך המשכן, מה הוא יכול, הוא יכול להבין בבל. לא מבין בכלל, אפילו במשקיעות הכסף אין משמעות למה שאמרת. לא כל שכן שאין לו שום אחיזה בתפוחי הזהב. אחי דבר זה מחייב אותנו, כולו להאמין באריסטו בחוכמתו, כי אצלו זה ברור שזה חשבונות של 2 ועוד 2 זה 4, היא גם המשכנה של עולם קדמון. אז בסוף יגידו, לא. אבל פה הייתה התשובה. טוב. בפעם הבאה לא גמרנו, אנחנו עד המקום שהגעתי לקרוא. אתה צריך להמציך לקרוא. זאת אומרת פה. יאללה, כן, תזכיר לי.
בעצם עכשיו הוא
מפרד
את מה שיש לתשובת
בו. כול זרי הרב קלנר, שיעור מספר 14, י"א שבט.
פילוסופים אין לבוא בטענות, הואיל והם אנשים לא קיבלו חוכמה או דעת בירושה. משום מה לא כתבתי את זה פה, אבל בתרגום של אבן טבעון אז יש מטבע לשונית מפורסמת, הועיל והם עם לא נחלו חוכמה. אז לא הועיל והם אנשים לא קיבלו חוכמה, אלא הם עם לא נחלו חוכמה. אם אינני טועה, זה מה שכתוב שם. בכלל אמרתי, היה משובח, אם יכול לפחות ספר אחד בקביעות תהיה. בסדר, אל תתרח עכשיו. בסדר. אבל בעיקרון היה טוב, תמיד אני... שיהיה מה שנקרא כוח ביטחון, לשמור על עובדים קוזרים, התרגום הזה, סכנת רוחות, כל מיני טעויות. אז צריך שיהיה מישהו שיעקב אחרי הדברים כפי שמופיעים בתרגום של אבן טבעון. על כל פנים, אולי זה באמת, אני עכשיו חושב שאולי, האם זה עקרוני או לא עקרוני, אבל אני חושב שזה יהיה טוב ויהיה כתוב פה עם, כי אצלנו, זה תכף מה שיהיה הדגשה, אצלנו באה חוכמה מחוזקת על ידי העניין האלוהי, וגם סוף הפסקה מיום עבור המלכות לרומא לא קם בין היוונים, הפילוסוף מפורסם יחיד. אז יש פה דגש על עם נוכל חוכמה, לא רק אנשים. אבל לפני שאתם תקנים צריך לבדוק שמה שאני זוכר זה באמת נכון. פעם האחרונה שהשתקלתי בזה זה היה קרוב לפני 30 שנה. אלה הפילוסופים אין לבוא בטענות, הואיל והם אנשים או עם לא נחלו חוכמה או דת בירושה, שהרי הם יוונים, ויוון הוא מבני יפית יושבי הצפון, אינו החוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון, זאת אומרת החוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוהי, עברה מאדם רק אל זרעו של שם, שהוא בחיר בני נוח, ומאז לא פסקה ולעולם לא תיפסק מבחירי אנוש אלה. אשר ליוונים לא הגיע אליהם החוכמה, כי הם אחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם, אז הוא עוד כך חוכמה עליהם מן הפרסים אשר קיבלו מן הכסדים, רק אז קמו הפילוסופים ופורסמים במלכות ההיא, ועוד מיום עבור המלכות לרומא לא קם בין היוונים הפילוסוף מפורסם יחיד. דומני שבפעם הקודמת אז קראנו, בסדר, אז פה יש שאלות נדהמות מהאמרה הזאת, זאת אומרת, דבר מחייב אותנו שלא נאמין לאריסטו, אז הוא מסביר את זה, וגם מזה אז הוא לא מבין מה אתה, מה אתה מדבר, אחרי זה אחרת יתכן במקום שיש מופת הגיוני, אז בסוף הוא אומר לא, 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 אין שם מופת הגיוני. אבל אני חושב שאנחנו צריכים לנסות להבין מה אומר פה רבי יהודה הלוי, מה אומר פה החבר, מה משים פה רבי יהודה הלוי בפי החבר, שכשהוא אומר פה על אף שמה שכל אוזן שפויה ששומעת את זה, אז זה נשמע כשטויות, כדברים שלא יעלו על הדעת בכלל, ובסוף רטרואקטיבי, אבל מה אמרת? אמרת פה משפט, זה היה אמור לענות. מה ענית? בוא נעשה את החשבון, הלא באמת, זה נכון שאולי אנחנו בעקבות המלך הולכים, זה, הדבר מתיישב על דעתנו אולי לקראת הסוף. אבל אומר החבר, הוא אמר פה דברים שאם היינו יורדים אל דעתו, אז היינו מבינים, זו התשובה. פה זה התשובה. זאת אומרת, הוא מדבר בטון שזה תשובה. רק את שומע, הוא נדהם לשמוע, מה התשובה את זה? מה זה קשור לעניין בכלל? כנראה זה קשור, למרות שזה נשמע לנו אבסורד. מה הוא התכוון? לא מה אנחנו שמענו בהם. אז אני אנסה להגיד כך. הסוגיה, המאבק, כמו שכבר דיברנו בעבר, סביב טענת היסוד של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, טענת היסוד שעולם הוא ברור, לעומת העמדה שהיא פה לובשת את העמדה היותר קיצונית שלה, הדיאמטרלית, אל האופי הישראלי, עולם קדמון. עולם ברור, עולם קדמון. ועל זה מאבק איתנים. בין שתי אוריינטציות, שגולת, זה האנושות, שגולת הכותרת החוכמתית שלה היא היווני, ומה אנו אומרים? החוכמה לעומת, זאת אומרת, לא המון נבער, שכל עניינו להכעיס את בעלי הדתות, מימד חף מערכים וניהיליסטי, שולל את הערכים, זה עניינו. התפרקות, נכשלות, חוסר תודה. לא. המימד היווני ששם, יש שם פילוסופים, אנשים מקדישים את כל חייהם לאהבת החוכמה. ומצד המבט החוכמתי מגיע למבט אנטי. העולם לא ברור, העולם קדמון. מה קרב, מה קרב? על מה צריך לבזבז כל כך הרבה מילים? בואו נקדם תהליכים, או נקפוץ שנייה לאחרי הסוף. בסוף יגיד פה רבי יהודה הלוי, אם הוא ראה אדם הממני בתורה, הכרח הגיוני בדעה, יהיו לי קדמון לצירוף לדעה של הממן, זה קדמו עולמות רבי. והיה בכך משום פגם באמונתו של הממן, זה נתחדש רק לפני זמן מסוים, שראשוני האנשים בו היו אדם וחווה. פתאום מסתבר, אז מה הקרב? למה אתה מנהל פה כבר מיד אחרי תחילת הכרטיס ביקור שלך על זה שאנחנו עם משה וגילה את גדולתנו, ואז כמה דפים אתה מספר לנו פה על הוכחה שהעולם נברא? מה זה כל כך חשוב לך אם בסך הכל הולך ומסתבר שזה, אתה יודע מה, לא אכפת לי להגיד שיש איזה ממד קדמון. אז על מה הוויכוח? או אני אתאים את הדברים עוד יותר. במורה נבוכים אז כותב הרמב״ם שאת מה שכל מתבונן ביקורתי הגיע אליו מסקנה לוגית פשוטה, שהזמן מן הנבראים. אם אני מתואר, יש גם במדרש הגדול יש ביטוי כזה, הזמן מן הנבראים. אבל כל פנים הרמב״ם אומר את זה במורה נבוכים, מילים אחרות, שלא כמו הדמיון הילדותי המדמה לו את משך הזמן אין סוף לאחור. זה לא נכון, אפשר להוכיח את זה גם לוגית פילוסופית בצורה שאין לחלוק על זה, שאם אין עולם אין זמן, או ליתר דיוק, אם אין אדם אין זמן. לפני שמופיע האדם במבנה המוח, בנפח המוח שיש לנו כיום, לפני שהמהלכים האבולוציוניים או המופעיים אינם מרקמים את הסוג של המוח הנוכחי, באמת ביקורת התבונה התאורה תאמר שאין לך מושג שאתה יכול לדבר עליו, כי כל המושגים שלנו הם לעולם פועל יוצא של המבנה המוחי שלנו. ולפני שיש את המבנה המוחי שלנו, אז אפילו אין את המילה לפני. כי גם המילה לפני זה אחד בקטגוריות ההכרות שלנו כשיש לנו את מושג הזמן. ואם אין אדם, אין זמן. אבל אדם, הטיעון שהוא נברא. אבל עדיין מבחינה לוגית, ברגע שנברא, נגיד יש אדם, אז יש זמן מהרגע הזה. הטיעון של היוונים טוען שכל הזמן היה עולם. הטיעון הלוגי של מה שאני מעלה פה עכשיו, שאני לא יותר מדי מפרט לכם, הוא לא מוכיח לכם את הטיעון, אבל אפשר להוכיח. לא מענייני עכשיו, אז קבלו ממני, זה נכון מה שאני אומר. הטיעון של מה שאני מעלה פה מבחינה הגותית, זה טוען שכל העולם יש זמן. הפילוסופים אומרים, כל הזמן יש עולם. ובאמת ההיגיון אומר שכל העולם יש זמן. אם יש עולם, יש זמן. אם יש זמן, יש עולם. על כל פנים, אין לדבר על זמן בלא עולם. אין לדבר על זמן בלא אדם. אז כל האדם יש זמן, או כל הזמן יש אדם. זה הכל, מה שאני מנסה להגיד, רד אל חקר המילים, תבדוק טוב מה מסתתר מאחורי הטיעון, אתה תגלה שבהכרח יתמסמס מוקד המחלוקת. על מה אתם רבים? אם הוויכוח הוא טכני, האם היה זמן שבו לא היה עולם? אין טיעון כזה, כי הטיעון הזה הוא שטות. לא יכול להיות. הוא ברוך, הוא אבסור. אין דבר כזה. לא יכול להיות זמן אם לא היה עולם. לא יכול להיות זמן אם לא היה אדם. זה אמת. אז אני חוזר, אז על מה הוויכוח? על מה הקרבות? על מה בזבוז האנרגיות? על מה האותיות? התשובה היא, זה לא ויכוח טכני. זה לא ויכוח סמנטי. האם היה זמן שבו לא היה עולם, היה עולם? ברור. כל הזמן, אז היה עולם. אין להתווה. השאלה אם העולם ברור או עולם קדמון. זה לא שאלה על ציר הזמן. זה שאלה מבחינה ערכית. העולם הוא קדמון, כלומר, הוא איננו ביטוי של רצון אלוהי. ביסודו עומד ההכרח שאלוהים עצמו מוכרח בעומק העניין. העולם הוא לא פועל יוצא של בחירתו החופשית של אלוהים, של החלטתו האוטונומית של אלוהים. יש לו ישות שמחוץ לרצון המוחלט, לאידיאל. הרצון שאנחנו מייחסים לאלוהים רצון, ילך פה בהמשך הספר ויתברר, זה גם כמילה פונקציונלית, אנחנו לא באמת מתכוונים להגיד שלאלוהים יש רצון. גם את זה, הקוזרי בעצמו ייכנס לסוג הדיון שאני עכשיו עשיתי לכם בעל פה. הקוזרי לא מפורט את זה פה, אבל הוא יעשה את זה ביחס לרצון. אני אומר, שמע, מה צועקים עלינו הפילוסופים? מה צועקים עלינו הפילוסופים? שלא יכול להיות שקדוש ברוך הוא רוצה. כי אם הוא רוצה, אז הסימן שחסר לו, חסר לו, אז הוא לא אלוהים. הסימן שהוא לא רוצה, מה שהיה לאוכל. הוא אומר, טוב, אתם יודעים שיש קשר בין העולם, הוא נוצר, יש עולם ויש אלוהים, ומשהו מקיים פה את העולם, וזה היחס האלוהי, איך אתה רוצה לקרוא ליחס הזה? אנחנו קוראים לו רצון. אתם רוצים לקרוא לו משהו? תקראו מה שאתם רוצים. העיקר, עכשיו העיקר לעניינים. אני אומר שמודל הרצאת הדברים שם, שרבי יהודה הלוי ירצה אותם במאמר שני, הוא דומה למודל הרצאת הדברים שאני מוצא לכם פה בעל פה. אני אומר, תראו, זה ויכוחים סמנטיים, סמנטיקה. כשאני אומר שאלוהים רוצה, אתה לא יכול לחלוק עליי, הפילוסוף. ואני, על נקודת האמת, בדרך גם כן לא חולק. אני אומר אותו דבר. ביחס לקדמות העולם, יש מישור ששם אנחנו לא חולקים. לא על זה הוויכוח. אבל זה ויכוח מר ונוקב, ושאלה של היות או לא להיות, זה שאלה אם העולם ברור, לא על ציר הזמן. העולם ברור קרי הוא ביטוי של רצון, וכשאנחנו אומרים רצון, כלומר, ערך אלוהי שלם בתכלית השלמות שאיננו מוגבל ואיננו כפוי ממשהו מחוץ לערך האלוהי. הכרח שאלוהים מוכרח בו, נתון שהוא נתון על אלוהים, זה פירוש הביטוי עולם קדמון. יש פה איזה חומר קדום, או שלא לדבר על זה, ישנם שתי תפיסות פה במציאות הזאת של עולם קדמון. או תפיסה אריסטוטלית או תפיסה פלטונית. התפיסה הפלטונית, זו תפיסה שאומרת, בעומק העניין, תפיסה יותר נוראית, הבלתי נסבלת לחלוטין. התפיסה האריסטוטלית היא תפיסה בלתי נסבלת, והתפיסה הפלטונית היא בלתי נסבלת לחלוטין. אז התפיסה הפלטונית אומרת שיש פה חומר קדום, ואלוהים מצא אותו, הוא קדום כקדמותו של האל, והוא אקס אלוהי. מחוץ של אלוהים, רק קיצור, הנגר מצא בול עץ, מייצר מנו עולם. מצא האלוהים חומר ותקע בו צורה, וזה אנחנו, זה המציאות. הצורה, אבל החומר הוא נתון, שהוא נתון לאלוהים. זה תפיסה אחת של קדמות, קדמות החומר. זה נקרא לא עולם קדמון, אלא חומר קדום. אבל עולם קדמון זה התפיסה של אריסטו. זה כמו שראינו פה בהתחלה אצל הפילוסוף. לא שר האדם מאדם שקדמו. העולם הוא פועל יוצא של השכל האלוהי. המציאות, המציאות של העולם כולו, הוא נמצא בקוגניציה האלוהית, בהכרה האלוהית, בשכל האלוהי. האלוהי המוחלט הוא שכל מוחלט, והוא משכיל את הכל. ואם אין מושכל, אין שכל. והשכל בפעילותו הוא מתגלם במושכל. העולם הוא המושכל של השכל האלוהי. השכל האלוהי הוא קדום, ואם אין מושכל אז אין שכל, על כן גם העולם קדמון, מה שאני לא הוכיח. סליחה? אני לא שומע. כצל מיניה? נכון. זה, אתה מספר ככה בתשובה, מסביר את מה, למה זה נקרא, למה נקרא שהקדוש ברוך הוא סיבה וזה מסובה והוא בורא, כי הוא קורא לו בורא, הוא לא בורא, הוא בורא על שם העברה. זה כמו שהצל נברא על ידי הנר. כלומר, גם אצל אריסטו העולם הוא קדמון, אבל הנקודה היא עוד פעם, הנקודה היא העולם הוא כפוי על אלוהים. הצל הוא כפוי על הנר, הנר הוא סיבת הצל, אבל הצל הוא לא נעשה ברצון העת, ברצון הנר. ברגע שיש נר יש צל. העולם הוא קדום כקדמות האל, והאל הוא סיבת העולם, אבל הוא לא סיבה רצונית, הוא סיבה מכנית, מכנית בלתי מכנית, סיבה רוחנית. המושכל נגזר מן השכל, השכל זה השכל האלוהי, והעולם הוא כולו מצוי בשכל האלוהי, אבל הקונקרטיות המושכלת זה המציאות. עד כאן הרצאה טוריסט. על כל פנים, בין ההרצאה הזאת, שתי ההרצאות האלה, עכשיו לא ניכנס עכשיו לפרטים, יש עולם קדמון של היוונים, בלי בריאציה. בשניהם חתומה המציאות בחותם ההכרח, בחותם האי בהירות של האידיאליות האלוהית. לא הרצון האלוהי, שפירוש המילה רצון, זה לא רצון במשמעות שלנו, אלא אותו, כמו שהרצון אצלנו הוא מבטא את ענייננו, את מהותנו, וממילא מבטא את ערכנו. תגיד לי מה אתה רוצה, אני אגיד לך מי אתה, מה מהותך. מה שאתה שואף, זה מהותך. ככה גם המושג הרצון האלוהי הוא מציין את הביטוי של הערך האלוהי המהותי. העולם הוא ברור, פירוש המילה בריאה, הוא ביטוי של הרצון האלוהי. הרצון, כלומר, הערך האלוהי. עכשיו, אם יש מה במציאות שהוא לא פועל יוצא של הבריאה, של הרצון האלוהי, כי אז המציאות היא חתומה בחותם הסתמיות, בחותם אי הערך, אי האידיאלים, אי התכליתיות, אי המשמעות. ואם תגיד, אבל יש חלקים משמעותיים, אבל מכאן ואילך, הנגזרת מזה, זה נגזרת טוטלית לאופי החיים. המון וריאציות יהיו, המון וריאציות של פרוורסיות, של סטיות, יהיו כתוצאה מאוריינטציית היסוד הזה. למשל, שבן אדם ימצא את עצמו מול תאווה סוערת הגואה בתוכיותו. עכשיו הוא עומד בדילמה שנקראת בימינו דילמה מוסרית. זאת מה שמתחשק לי נורא, או שזה לא הגון, זה לא צנוע, זה לא מוסרי. עכשיו זה שאלה. יש בי תביעה למוסר ולצדק ולהכללה ולהתאמה ולקונסטרוקציה. אבל נורא מתחשק לי מאידך גיסה כל מיני דברים שעלולים להיות כיף לי נורא, אבל כיף לי להיות מוסרי, אבל כיף לי נורא. הצד השני, למה אתה דוחה אלה מפני אלה, הללו והללו, זה כיף לי וזה כיף לי, למה שאני אתחת אלה מפני אלה? עכשיו שאלה יסודית, מהי תודעת היש בחיים? אם היש האמיתי הוא ביטוי של אידיאל באופן טוטלי, זו אוריינטציית היסוד שלי, אז על כן אני יכול להגיד התאווה, הנטייה, הכיף, זה לא מציאות, זה טעות, זה התנתקות מהמהות. אבל אם יש חומר קדום, יש עולם קדום, תשמע, אלוהים השולט על הכל, למה שאני אשלט על הכל? זה אמרה קטנה. הוא סתם, לא רק בזה שאני אתן חופש למה שמתחשק לי, כי הקדוש ברוך הוא לא מסוגל על הכל, למה שאני מסוגל על הכל? אי אפשר, בא לי נורא, יצא נורא, מה אני יכול לעמוד? אני יכול להתקבל? אבל לא רק במשמעות, אפשר גם לרצות את הדברים אחרת. זה לא נכון. זה לא חוסר עונים, שבו אנחנו משתפים פעולה עם חוסר העונים האלוהי, שהוא לא... הוא לא טוטלי, העון האלוהי הוא לא טוטלי, אז גם אני לא טוטלי, אבל לא במובן הזה, במובן הצדק, יש פה ישות, היא בעלת ישות אקוויוולנטית, שוות ערך לאלוהי, היא לא אלוהית, אבל היא משהו שהוא לא פחות מאלוהים, מה פתאום זה לא יתייחס אליי? מה פתאום שאני לא אתן לו ביטוי? תהיה פה נגזרת תהומית לאופי ההיסטוריה, לאופי ההיסטוריה התרבותית, לאופי מדיניות החיים, לגבורת הרוח, לאופי התביעה המוסרית. אפשר לגלגל עכשיו את כל הסיפור, אחר שהגענו לנקודה הזאת, לגלגל כל הסיפור מהסוף להתחלה, או ייתכן שזה לא מהסוף להתחלה, זה מההתחלה. עכשיו בוא נספר עוד פעם את הסיפור, ובאמת זה סיפור מההתחלה אל הסוף. אתם יודעים מה? אתם יודעים למה העולם קדמו? בגלל שנורא מתחשק לי, ויש גבול למה שאני יכול להרגיש את עצמי עם רגשי אשמה בגלל שיש לי נטיות אחרות שסותרות אותי. אתם רואים, אנחנו שוב חוזרים אל סוגיית היסוד שעסקנו בה בתחילת עיוננו פה, שקראנו לזה האחד והריבוי, שאלת היסוד בחיים. הכל מתחיל, עכשיו אני שם את הכל על הקוטב הנפשי של האדם ועמדת התרבות היסודית המוסרית. יש פה עניין אלוהי בחיים? תודעת החיים אומרת שיש פה ערך, ומתוך כך אופי החיים והתרבות. מהו אופי החיים האישי, התרבותי, והאישי הוא לעולם נגזר מהספירה הקולקטיבית, כי אין יחיד שיכול להינצל מהלא מודע הקולקטיבי שמתוכו נגזרת אישיותו הפרטית, ותרבותו, אישיותו, נפשו, משקעים נשמתיים אצלו הם פועל יוצא של הרובד המוטמע בו מדורי דורות של התרבות שמתוכה הוא נולד. אם התרבות הזאת אומרת, אם הנהיית יסוד הזאת אומרת את יסוד הגבורה, את יסוד ההכללה, שכל נטיות החיים כולם הם לעולם עם עוצמותיהם, עם גחמותיהם, עם נטיותיהם שהם מצד עצמם יכולים להיות מאוד עברות, חרשות, אינם קשובות, אלא תוכן, אל אידיאל, כלליות, ודאות, ערכיות, מוסריות. לא, יש נטיות שמספקות את האדם, שהן מנותקות מכל המילים האלה. יש יכולת באדם להכיל את יסוד הערך האישיותי שלו על טוטליות נטיות חייו, עד שיגייס גם אותם אל המגמה האידיאלית? כשזהו אופי החיים הפרטי, האישי, התרבותי, הכללי, אוריינטציית היסוד אומרת, תאו, עד שלא נברא העולם, תאו שנברא העולם, תאו בעולם הזה, תאו בעולם הבא. כדי שתשמחה, כדי ששמחה, כדי שתשמחה בעולמך, ושאותך תרים את הידי הקרנים. יש פה אחדות אלוהית, ואין פה כלום חוץ מאשר אמרתי ונעשה רצוני. היש הוא האומר האלוהי, והאומר האלוהי הוא ביטוי הרצון האלוהי. העולם ברור. אבל אם הוויית התרבות אומרת אנטי ערך, דיכוטומיה, הפרדת רשויות, יש תביעה לערך ויש תביעה לעוד דברים, וכזו היא המציאות הנפשית הפנימית, מבשרו יחזה אדם אלוה, וכמו שהוא חש בבשרו, בנפשו, בנטיותיו הבשריות, חוסר האונים של האדם מול יצריו, מול כחמותיו, חוסר האונים התרבותי שבסיכומו של דבר עושה את רישומו בתום נפשו של הפרט, חלק של העם הזה, זה שיוצר את אוריינטציית החיים הטוטלית. כי כולם גנבים, אמר הגנב. כולם שקרנים, אמר שקרן. וכולם קדושים. נותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם מנחת רוח. אומרים ישראל צם קדושים. תורת ישראל מתחילה במילים ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת תודעת הראשית. בראשית, קודם כל, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ועל זה קרב, קרב, קרב מר. זה נקודת הפתיחה. לא ויכוח פילוסופי פה. לא ויכוח קוסמולוגי או היסטוריוסופי. לא. יש פה ויכוח ערכי. יש פה אורות אולי? כלל שאומר חדר בלי תנך ואורות זה חדר לא תקין.
חצי
חדר
יש. לא מבין מה זה הדבר מוזר שאומרים שהעולם היה וגם אם היה והוא התלבש כאן, אבל לא הבנתי את הנקודה הזאת. מה זה הדבר?
לא הבנתי, לא הבנתי מה. לא הבנתי, אתה מצטט משהו שלא נאמר. אז לכן אני לא מבין על מה אתה מדבר.
אני יודע של הפילוסוף שהיה עולם, שהעולם קדמון וגם השם קדמון, והשם בא כאילו להשתעת על העולם, הוא אמר, לא אומר את נקודה הזאת.
לא, בלבלת, לא ציטטת אותו. אמרתי שכניסתו של אפלטון אומרת שלא היה עולם קדמון, היה חומר קדמון.
אז בא השם משתלט עליו, והשכחות הוא לא משלם.
זה כמו שנגר לוקח בולט, עושה מן השולחן. זה חומר, ונצב אותו בצורתו. העולם הוא שילוב של חומר וצורה. צורה אלוהית והחומר קדמון.
ואז הוא יכול לעזוב אותו?
סליחה?
ואז הוא יכול לעזוב אותו?
מי יכול לעזוב את מי?
השם את העולם, העניין.
אם הוא גם לא עוזב אותו, מה אני משנה? כי בעומק העניין מימד במציאות עזוב מהשם. זה נכון, תודה.
אז איך אנחנו יכולים להגיד שהעולם, איך זה לא הפריע לנו להגיד שהעולם קדמון?
זה מה שאני אסביר לכם, שזה לא מי, שאם הוויכוח זה מה שהוא אולי יגיד לנו פה בהמשך. אני רק ניסיתי להגיד לכם שיגיד רבי יהודה לוי, תראה, אם הוויכוח הוא טכני, אין לי כך להתווכח איתך, אין צורך להתווכח, לא משנה לי בכלל. אתה רוצה להגיד כל הזמן היה עולם? כל הזמן היה עולם. אבל אני רק אומר, תבין, העולם ברור, זה הנקודה. זה לא ויכוח, ויכוח טכני, ויכוח על זמן. זה ויכוח ערכי. אם מישהו יש לו צורך להגיד שמבחינה טכנית כל הזמן, נוח לך להגיד כל הזמן היה עולם, תגיד, לא מפריע לי. אז כל הזמן היה חומר. אם ייצא מישהו הכרח הגיוני בדעה אלה, יהיו לי קדמון, בצורף לדעה את זה שלא אומר להם אפילו קדמו עולמות רבים. מה זה מפריע? העיקר, העולם חודש. העולם ברור. כלומר, הוא ביטוי של רצון מוחלט של הקדוש ברוך הוא. זהו.
וככה גם נגיד הרמב״ם?
רגע, אני לא רוצה להתעסק בזה עכשיו. אני עדיין עסוק להסביר לכם פה.
איך יש פעם שר מהתפיסות
האלה? אתה מבין איך המוסר משפיע על התפיסות האלה? מה שניסיתי להסביר לכם? אם זה אתה מבין? אתה לא מבין ש... זה כמו שלמדנו בערב בבניין הדעד. מבשרו יחזה אדם אלוה. אם יש בכוחו יכולת לאחד את כל כוחות חייו לאידיאל אחד, אז הוא נוטה לראות את המציאות כדמותו וצלמו. והעולם כולו נראה לו כדמות אדם גדול. מה הוא אחדותי? גם המציאות היא אחדותית. אבל כשהוא מוצא בקרבו שהוא מפורד, אין אחדות, הוא לא יכול להכיל את תביעותיו המוסריות, האידיאליות, על כל נטיות חייו. ותביעות תאבניות קשות, מתפרצות, כיוון שהתפרצו, לו גם לא התפרצו בפועל, כיוון שהן עלולות להתפרץ. הוא חש מקרבו שיש בהם את העוצמה הזו. הרעיון על דבר אחדות, המציאות, ותכליתיות אחת שעומדת ביסוד כל מה שיש, לא יכולה להתקבל על נפשו. אתה זוכר שלמדנו את זה? היית בשיעורים האחרונים?
לא, הייתי
בסבב נשא. בסדר. אבל כל פעמים העיקר, אתה מכיר את הסוגיה הזאת? נו. אז זה אותו דבר מה שאנחנו אומרים פה עכשיו.
פשוט ככה
מסתכלים
על העולם מתוך
התפיסה
הקודמת
של לעולם. אדם מסתכל על העולם מתוך נפשו, תמיד. גם לא יודע את זה, אבל זה מה שאני משנן לכם, זה מתחילת הלימוד שלנו פה עכשיו. אדם מדבר לנו על פילוסופיות ועובדות אובייקטיביות, הוא תמיד אומר אמת. כשאתה שם לב שהוא כך רואה את הדברים, או יש לו נטייה לומר כך את הדברים, ומתוך כך מה שהוא מספר לנו מדווח לנו על מימד אמיתי. ממד אמיתי זה נפשו. נפשו, יש בה ממד שגורם לה לביטוי הזה. וממילא הוא נותן לנו תעודה של נפשו. והנה פה יש את הנפש, והיא כך רואה את הדברים. אל היוונים הם עם לא נחלו חוכמה. אז אין לבוא בטענות. אנחנו נמצאים אנחנו בעם אחר. לנו יש חוכמה מחוזקת על ידי העניין האלוהי. אנחנו, תכף ילך ויתברר, זה מה שאני רוצה להגיד לך. אנחנו הולכים להתווכח, אתה אומר, יש מי ויכוח. מה, אתה יודע, נברא עולם, לא נברא? מה, היית שם, ראית? אז על הטיעון הזה, אנחנו אומרים, אנחנו, כן? לא רק שהיינו שם וראינו, אנחנו שם, ברגע זה. אבל אני תכף אסביר לכם את הנקודה, את הטיעון הזה. אבל זה הטיעון שלשם אני חותר, וזה מה שמסביר פה רבי יהודה הלוי. אצלנו העולם ברור, נקודה, מוחלט. זה לא ספקולציה פילוסופית. זה דבר, מי שלא, קיצור, חמור שלא רואה, אז מתחיל לעשות עם פלסס. אבל אנחנו שם. אתה מספר לי מה שאני רואה, אתה מספר לי מה שאני חי, אתה מספר לי את האמת הערכית, שבה כל הווייתי. מי שאין לו את ההוויה הזאת, אז הוא... יש כאלה שחושבים אותו לחכם. אבל לעולם המבט הוא מתחיל מתוך המציאות הפנימית. ושוב אני אומר לכם, תראו, תשימו לב, אני מתחילת הספר כל הזמן משנן לכם אותה צורת הסתכלות, אותה צורת התבוננות, בדיוק כמו דע נפשך מהי ובקש לבורא ובין כי איתי בניך, יודע אני כי נפשי זכה, ואם זהו גד וגד לי מחלה. זה היסוד, על פי זה, על פי הכרה הפנימית, הולכים ומבררים את כל הערכים. הסוגיה הזאת היא תהומית, והיא מתבררת באותה מתודה. אני רק מנסה למקם אתכם על צורת החשיבה הזאת. אבל לאט לאט. רגע, אל תשאלו אותי, כי אני מרגיש לשאלות שלכם, שלא נותנות לי לגמור את מה שאני רוצה להגיד. השקפת העולם המיוחדת לישראל היא שעושה את האומה לחטיבה אחת בעולם. והשקפה הזו נעוצה היא בחידוש העולם על פי הרצאה התורית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. השקפה מיוחדת זו גורמת היא את המצוות המעשיות כולן, ואת ההבדלה הלאומית המצוינת, ואת הזיקוק לארץ ישראל בתור ארץ מיוחדת לאומה, להרחיב בה את רוחה בלא מפריע. ובהקבלה של עזרה מכל... אולי זה צריך להיות, ובקבלה של עזרה, או בהקבלה של עזרה, לא יודע, מכל התכונות המוטבעות באוויר הארץ והכלימה בכלל. את הטריס בפני התמיעה מעמידה השקפה מיוחדת, היא גומרת את פעולתה ביותה מתגשמת בתורה ובמצוות במעשה, שבזה הנשמה הישראלית משתמרת מריקבון. אני לא מתכוון ברגע זה ממש להיכנס לפרטים של מה שהרב אמר פה. אני רוצה שתתרשמו ממה שהוא אומר, שזה הוא מדבר פה כמובן על המשך הציר של מה שאני מצביע עליו. התפיסה של בריאת העולם, טוען הרב, היא ביסוד ההרצאה התורית, היא גורמת את המצוות המעשיות כולן. היא גורמת את ההבדלה הלאומית המצוינת. זה עניין של סגולת ישראל. אשריך ישראל מי כמוך, עם נושה בהשם. לבדד ישכון, בגויים לא התחשב. ישכון ישראל בדד, עם יעקב אל ארץ דגן ותירוש. השקפה זאת של בריאת העולם, היא גורמת את הזיקוק לארץ ישראל, בתור ארץ מיוחדת לאומה. על כל הקביעות האלה, אז אני רוצה שתחושו את השאלה למה. אבל תחיו עם השאלה למה, ולענייננו עכשיו, רק שימו לב למה שטוען פה הרב. זה גורם את זה, זה גורם את זה, זה גורם את זה. סימן שצריך להבין, לרדת אל חקר התיאור. נבין בעומק, נבין איך זה גורם את זה. אבל זה מה שהוא טועה. וממילא זה בקצרה אני מנסה להגיד, מזה מושתת הכל. וממילא זה to be or not to be. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, זה המבדיל בין עולם ברור לעולם קדמון. טוב, ביקשתי לא לשאול. אז עסוק פה רבי יהודה הלוי לבנות בנו את התודעה הזאת. שים לב, לכל עם יש תודעה ערכית, כל אדם יש לו תודעה ערכית. סוגיית עולם קדמון או לא זה סוגיה ערכית. אנחנו כבר התחלנו לחוש בזה שם אצל ההודים האלה, שהם עניינם רק להכעיס את בעלי הדתות. אמרנו, זו עמדה, יש בעלי דתות, בעלי משטר, סדר. אבל יש כאלה שעניינם אנטי משטר, אנטי סדר. וכשדברים לא מסודרים, כיוון שהם לא חשובים, לכן אין מה להיות מסודר. כשהעסק מבולגן, סימן שהם לא חשוב לי. התנהגות, כמו שאומרים בלשון הצבא, אווירה רשלנית, זה כפתור פתוח בחולצה, זה פליטת של המפקד, זה פליטת כדור של החייל. אווירה שלא חשוב. לא חשוב, אז זה יתבטא בכל המישורים כולה. ולהפך, שחשוב, אז יש סדר. שחשוב, יש עיקרון, יש כלל, יש מגמה, יש אופי. יש עולם בלי סדר, אין אפילו לא משטר חברתי. תעזוב אותם. אז הם מדברים לך על בריאת העולם, על היסטוריית בריאת העולם. תעזוב אותם. עכשיו אנחנו עומדים עכשיו מול המוקד. יש פה טיעון, לכאורה הוא בא מיסוד של סדר, של הגות, של מחשבה, של דבקות בשכל הפועל, כזכור. הם מבקשים את השכל, אבל בעומק העניין, זו הנקודה. דבקים הם בשכל הפועל. אנחנו דבקים באלוקים. אל הפילוסופים אין לבוא בטענות, הואיל והם עם לא נחלו חוכמה או דת בירושה. שרי הם יוונים ויוון ובני יפת, יושבי הצפון, ואילו החוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון. זאת אומרת, מה זאת אומרת חוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון? זאת אומרת חוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוהי. קביעת העולם כברור או לא, היא המתבטאת בתודעת החיים הערכית. יש פה חוכמה, יש פה סדר, יש פה צורה שמסתכלת על משטר המציאות בקונטקסט הענייני האלוהי. העניין האלוהי, אנחנו כבר עסקנו בו, העניין האלוהי, הלוא במבט שהוא זוכר את כל הספר, אז הוא יודע שהעניין האלוהי הוא נשמת היש. הוא המגמה המחוללת את הדומים, את הצומח, את החי, את המדבר, את ישראל, לחוקק בהם את המוכשרות לשמיעת הדיבור האלוהי, עד שיופיע עליהם העניין האלוהי בנבואה בפועל. העניין, המגמה, הנשמה, היא זאת ההולכת ומחוללת את תודעת הערך. זאת שהולכת ומחוללת את תביעת הסדר, את תביעת הדיוק, המשטר, הטוטלי, בכל הערכים כולם. הרוחניים, הנפשיים, המוסריים, המעשיים. החוכמה זאת המגלה את הסדר, את המשטר. זאת המגלה את העקרונות. זו המגלה את הכללים. יש חוכמה שהיא פועל יוצא של תביעת הערך האלוהי, העניין, המגמה, האינטרס האלוהי. יש חוכמה, כל חוכמה באשר היא, יש בניצוץ של בקשת ערך, סדר. אבל כמו שדיברנו בראשית הלימוד, יש מצב של ייאוש למחצה. זאת אומרת, אין את גבורת החיים התרבותית שיכולה לבטא את האחדות האלוהית, את האחד. כשיש את תודעת הריבוד, יש את היצריות, והיא דומיננטית. על כן יש ייאוש מהחיים ופרס תנחומים בזה שבוא נציל את השכל. המוחלט, האלוהי, זה השכל הפועל. הממד האקדמי. אצלנו, הממד האקדמי הוא בלוע בתוך הממד הערכי הטוטלי של העניין האלוהי. המגמה לגילום הערך המוחלט על כל היש, זו הוויית חיינו, ובמסגרתה גם ההגות. המוטיבציה שלנו להגות, לחוכמה, היא במסגרת מוטיבציית חשיפת הערך האינסופי, האלוהי. זאת תודעת החיים שלנו. כך אנחנו חיים את חיינו. זו האטמוספירה הרוחנית של כל תרבות האומה הזאת, וזה המשך של איזה רוח נצחית. רוח אדם הראשון. חוכמה באה בירושה מאדם הראשון. אדם הראשון זה אדם שהוא אידיית האדם, היצירה האלוהית האולטימטיבית, השלמות המוחלטת. ילך ויתברר לנו פה בהמשך הספר, שאדם הראשון נברא שלם בכל המדרגות, שלם בגופו, מידותיו, קיבל מאת האלוה את הנפש בשלמותה, השכל במעלה העליונה, ואף את המדרגה שבגאולה ידבק האדם באלוה וברוחניים, וישיג את האמיתות בתחילת מחשבה, ואכן נקרא אדם ראשון אצלנו, בן אלוהים. זו היצירה האלוהית. האדמיות כמופע אלוהי, טוטלי. והחוכמה שלו, זאת אומרת, השאיפה להשליט סדר ולגלות את הערך ההגותי, השיטתי, כתוצאה מתודעת העניין האלוהי. אוריינטציה זאת היא מסד תרבותנו הלאומית. זוהי חוכמתנו, זה אופי החיים שלנו. ככה האומה שלנו חיה את חייה, זוהי מסעת נפשה, אלם ערכיה על פיה אם חנכת את בניה דורות על גבי דורות, בהמשך הדורות. אופי החיים הזה, סגנון החיים הזה, תקוות החיים הזאת, היא מעידה על הנחת עבודה המונחת בתוך נפשנו. אם לא שבתוך נפשנו מונחת הוודאות בגבורת הרוח המוסרי, המסוגלת לגייס את כל משאבי החיים כולם, עם כל נטיותיהם, תאבותיהם, כחמותיהם, אל המגמה התכליתית, העניינית, המוסרית, האידיאלית, אילולי תודעת החיים הזאת, שהיא המסד של סגולת נפשנו, של תחולת נפשנו, לא כך הייתה מתגלה תרבותנו. לא כך הייתה הולכת ומשתמרת סגנון התכנים הקונקרטיים של אמונתנו. לא כך היינו מחנכים את הדורו. המקרה לא יתמיד. תכונת החיים העצמית שלנו היא כזאת שהיא משמרת את החוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוהי, הנבואי, שהוא טוטליות זרם החיים שבנו. אם כך, העולם ההוא, מה שהיה להוכיח. עכשיו, אל תקל ראש באופי סגנון החיים ואיכויות החיים. כי שים לב שהוויית החיים עצמה היא זאת שגורמת את איכויותיהם בכל מקום שהוא. עוצמות החיים, אופי החיים, תודעת העל של החיים, ודאות ערך החיים הנותנת מוטיבציה, אפילו פוליטית, אפילו ארגונית, היא קורלטיבית, היא באה בתואם, באה בו זמנית, עם אנרגיות רוחניות שמופיעות באנשי איכות, המוצאים בקרבם תקווה ומוטיבציה מתוך כך לגילום הגות ושכל ופילוסופיה. זה שבני אדם בכלל נוטים לחשוב, זה בגלל הנחת יסוד סמויה שיש ערך. כי אם לא שאתה מניח שיש פה כלל, אם לא שמונח בתוך נפשך שיש פה עיקרון, אם לא שמונח בנפשך אמונה שאין לה ביסוס עובדתי, שיש פה בכל העובדות שבהם אתה חי, אותם אתה קולט, יש שם סדר, משטר, ערך וחוכמה, שום חוכמה פילוסופית לא הייתה מתגלמת. קודמת לכל הגות, לכל הכללה, לכל מדע, לכל שיטה, אמונה שהייתה שיטה. כי, תבינו, נסה להגיד, יום אחד בא ואמר לנו המדען, אמר לנו הפילוסוף, אמר לנו נהוגה, הנה, זו השיטה. יש פה קו עקרוני, יש פה קו הגיוני, יש פה צורה ניתוחית של המצב שמלמד לך את עקרונות המציאות. זה מה שעושה אותו לפילוסוף. עכשיו, הפילוסוף הזה, הוא לא פרץ מרחם אמו עם הכרזה על עקרונות. הוא גדל, עיר פרא. והנה, הייתה איזו נקודה ששם הוא לא ידע את העיקרון. למה הוא גילה אותו? אם לא שהייתה בו אמונה פנימית בלתי מוכחת. שיש עיקרון, אולי היה מחפש אותו. הסדר, המשטר והחוכמה הוא בעצמו פועל יוצא של הערכת יסוד שיש ערך. כי תאריך שאין ערך, אין סדר, אין משטר, זאת אומרת, כשהדברים הם באים כתוצאה מחוסר תכליתיות, חוסר כוונה, חוסר רצון, חוסר ביטוי של אידיאל ומגמה, הם כאוטיים, הם טוב, אין בהם חשיבות, אז אל תצפה בהם למשהו מחוץ לאקראיות. והנה אתה מגלה, הנה באה ההגות ומגלה חוכמה, מגלה סדר, מגלה משטר. הנה הולכת החברה ונערכת באיזה משטר, והיא מגלה שטוב לה המשטר. כל זה בא מהנחת יסוד סמויה נפשית, שאומרת הנפש יש, יש ערך, יש חוק, יש טוב, והטוב הוא במשטר השכלי, החברתי, הממסדי וכן הלאה. אילולי תודעת העל של החיים בדבר היות הערך, לא הייתה מופיעה חוכמה. אתה רוצה שאני אראה לך עובדה? שים לב, וישנה קורלציה מוחלטת בין המעמד האימפרטורי של קבוצה, של אומה, ובין העוצמה ההגותית שלה. בזמן שהיא חיה את חייה בעוצמתם, כלומר, היא שואפת להתקדם, שואפת להתפשט, שואפת לאיזה כיוון, זה יופיע באופן טוטליטרי, באופן פוליטי, באופן גיאופיזי, מדיני ותרבותי בו זמנית. למה? כי יש פה ודאות שיש פה איזה מה שכדאי להתאמץ בשבילו. ובמסגרת זאת מתפרצים החיים, ואז מתפרצים גם החוכמות. נכבשת האומה, מדוקתי, אז גם לא צץ במוטיבציה כוח החיים שלה שדוקה, כי ודאות, הערך, העניין, האופי, המשמעות הוא לא כל כך דומיננטי בה, עד שהיא תתקומם כנגד קשיים שיקומו עליה, אז גם לא יקום בפילוסוף. מה זה מעיד? זה מעיד שההגות היא פועל יוצא של חוכמת החיים, תודעת החיים. תודעת החיים נותנת מוטיבציה ערכית, משטרית, פוליטית, ממסדית, חוכמתית. הוויית החיים שלנו היא בתודעה האלוהית שלה. היא בתודעה שהערך של החיים הוא טוטלי. אנחנו עומדים לקיים מצוות. מצוות זה המון. זה כל החיים, עם כל מיני פרטים ופרטי פרטים לאין קץ. כי תודעת הערך היסודית אומרת שהערך הוא טוטלי, אין דבר שהוא לא חשוב, שווה ומשווה, קטן וגדול. הוויות הבאי ורבה הם עניין אחד עם מעשה בראשית ומעשה מרכבה. בעתיד לבוא, אומרים חב"ד, יתגלה שהוויות הבאי ורבה הם הם מעשה בראשית ומעשה מרכבה. כי אצלנו זאת תודעת החיים, זו ההיסטוריה, זה האופי. אנחנו עומדים לגלם את החיים בארץ, מציאות ארצית. יש בה שאיפות פוליטיות, כלכליות, חיי שוק, כלכלה, איבה. ושם עומדת להתגלם האידיאליות שלנו, שאיפת החיים הטוטלית, שהיא כוללת חיי מדינה וארץ. הכל אצלנו הוא מגלם את הערך האלוהי. מבשרנו אנחנו אומרים, העולם ברור, ברור. עוצמת החיים ההווייתית הראשונית שלנו היא המשך המופע האלוהי דרך האדם הראשון בצורה גניאולוגית, השתלשלותית, התנחלותית. הולך הדבר ומונחל, תודעת החיים האלוהית מראשית המופע האלוהי המרקם את אידיאת האדם באדם הראשון ומוטיבציית החיים שלו בטוטליות תודעת השלמות שלו בכל הערכים כולם, הפיזיים, החומריים, הנפשיים, השכליים, הנבואיים. הכל זה מערכת אורגנית אחת. זה מה שהולך ומתרקם בנו בהוויית החיים הכללית שלנו. הוויית החיים הכללית שלנו שהיא בשיאה יצרה את תודעות החיים האלה. והראשון לכל תודעות החיים, העולם ברור. שמזה נגזר כל השאר. הכל ביטוי של הערך האלוהי. באו עמים, כבשו אותנו. כבשו אותנו, דיכאו אותנו, וגנבו מאיתנו את החוכמות. תקני שנייה. במאמר שני בעמוד נונחת, אל תקשה עליי מדבריהם של התוכנים החדשים גונבי החוכמות. אני רוצה לומר בזה כי גונבים הם מדעת. רצוני לומר רק זאת, שלאחר שקבע אור הנבואה מצאו הללו חוכמות מסופקות ושמחו על עיונם ועל שכלם, והם חיברו חיבורים, זה התרגום של אבן טבעון, כפי אשר הורתם סברתם, ובכלל זה שקבעו את מה שקבעו. ושוב הוא יגיד דברים דומים, תקלו עוד בעמוד פי-ה, מה דעתך על חוכמת שלמה? הוא דיבר בכוח אלוהי וברוב שכלו ובחושר טבעו על כל החוכמות, ומקצות העולם היו באים אליו לשמוע חוכמתו ולהעבירה אל האומות, עד להודו ועד בכלל. ובאמת שורשי כל החוכמות וכלליהן הועתקו מאיתנו אל הקשדים בראשונה, ואחרי כן אל פרס ומדי, ואחרי כן אל יוון, ואחרי כן אל רומא. אך מפאת רוחך הזמן וריבוי המעתיקים לא הוזכר בספרי החוכמות כי הועתקו מעברית, הוזכר רק כי הועתקו מיוונית ומרומית. אולם יתרון, טוב, לכאורה, אז מה הטיעון פה? טיעון פה לכאורה פלסטי, חיצוני, אני מקדם תהליכי. יש פה טיעון ברובד של משקיעות כסף ובתוכות תפוח זהב. משקיעות הכסף אומרים, תראה, טכנית, אנחנו היינו חכמים. אחר כך אלה מה שהבינו מאיתנו, הבינו, לא הבינו, התיקו, ואלה התיקו, ואלה התיקו, עד שנשארו מבולבלים גמורים. עכשיו בואו נדבר על הדברים בפן של תפוחי הזהב, שאותו אני ניסיתי להראות לכם פה. זה המציאות כולה היא אורגנית, האנושות כולה היא אורגנית. באינסטינקט קיומי חיה האנושות בתחושה שמרכז חייה פה זה בממלכת שלמה. שם מרוכזת תודעת הערך של החיים שמחוללת את החוכמה האולטימטיבית בכל. כי כשאתה בטוח בערך של המציאות, יש לך עניין לחקור כל דבר, כי בכל דבר יש שכל, כל דבר יש משמעות, ויש לך סבלנות אינסופית לגדול ולקטן. וידבר על העצים והנבלים, 300 משל, 1,000 משל וכו', הכל, חוכמת שלמה. אבל החוכמה היא בגלל ששלמה יושב על כיסא השם. החוכמה היא איננה אלא ביטוי של העניין האלוהי. העניין, תודעת הערך, תודעת השגב, תודעת המוחלטות של החיים, היא זאת שמתגלה בממלכה העברית. והכל נמשכים אליה בחבלי קסם. כי הכל קשור בתחושת האמת הזאת המתגלה במילואה, פה במרכז החיים של כל היש. ודאי של כל האנושות וכל התרבויות. והנה דעכה ספרת החיים שלנו, ושברים ממנה נשארו כחוכמות. והנה הם מאבדות את האותנטיות המוטיבציונית הבסיסית שלהם. הקסדים, אין נכבשים. פרסים, אין נכבשים. היוונים, אין נכבשים. הרומאים. והנה, הותקה החוכמה עליהם מן הפרסים אשר קיבלוה מן הקסדים, רק אז קמו הפילוסופים המפורסמים במלכות העיר. כי באמת, אני לא מרצה לך פה על דיון ששתיים ועוד שתיים זה ארבע. זה לא אז דיון, הדיון פה הוא על ערך המציאות, העולם ברור או לא ברור. הוויית חיים מלאה מעולם לא הייתה להם ליוונים האלה. רק זרם של חיים זלג אליהם, דלף אליהם. עוצמת החיים שהייתה מרוכזת בנו דלפה, נשברנו אנחנו, איבטנו את אופי החיים האלוהי שיזרום בקרבנו, והנה זהותה הזרם, ושמתי כסאי בעילם, ואליי קורא מסעיר. וחילול השם במה שמתגלה הזרימה של העניין האלוהי לא דרך ישראל, והנה על ידי כסדים. כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, שנת שלוש למולכו, עשה משתה. מה זה כיסא מלכותו? מה אומר המדרש? כיסא שלמה, נכון? שניקח ממצרים לבבל ומשם למדעי כיסא שלמה, וישב שלמה על כיסא השם. זהו כיסא השם. לירושלים יאמר כיסא השם, ככה כתוב בירמיה. כיסא השם זה המופע האלוהי. אבל עכשיו העוצמה זורמת שם, וזה חילול השם נורא. ויבואו בכל הוגים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי, באמור להם עם השם אלה ומרצו יצר. אבל יש שם איזה זרימה, איזה דליפה לכיוון הסופי הזה. וכמו שהרמב"ן אומר בסוף פרשת החרמות, אני מקווה שאתם מכירים, יש דבר כזה שעם ישראל יוצאים לגלות, אז השפע האלוקי זורם באומות, בשרי אומות. וזה עומק המושג של אלוהים אחרים וחיזוק כל הכוחות של עבודה זרה. זרמים נפשיים ומוטיבציות נפשיות, הנה מפריחות את התרבות שלהם. זה החוכמה שהם לקחו מאיתנו. בד בבד, אם כן, ילדים אשר אין באמון, יודעים לעמוד בהיכל מלכו של עולם, בהיכל המלך, כמו שאומר שם הפסוק בדניאל. ילדים חכמים, חוכמתם ויופיים של ילדי ירושלים. והנה, זה הולך במוסם בהיכל נבוכדנצר. כוח החיים והחוכמה בד בבד עם זה הולך ונודד. אבל זה לא המציאות המקורית. ותודעות החיים המקוריות הולכות ומתעממות. ואוריינטציית החיים הערכית והנגזרת, גם החוכמתית, מתעממת בעקבות זה. שברי מוטיבציות חיים ושברי ארגונים שכליים בעקבות זה. יכול להיות שאני מתאר לכם בו זמנית שני דברים. משקיעות כסף, זה נדידה של אינפורמציות שעוברים איתנו אליהם. כל מיני מודלים של חוכמות שהיו, כתוב בספרים, והם, ועם ישראל היו חוכמות הסרטוטים, חוכמות הפרצוף, חוכמות חירומנטיקה, כל החוכמות היו אצלם, עבדו. עכשיו נמצאים אצל אומת העולם. אבל אני עכשיו, במקביל לזה ועמוק מזה, ספרת החיים החוכמתי, הגורמת למוטיבציית החיים החוכמתי, נודדת אליהם ושורה בהם. ומגעה בהם הוגים, ואז הם הוגים, אבל הם הוגים בתודעת החיים ובתודעת התרבות שבתוכה הם נמצאים. היא מוגבלת ביסודה בוודאות הערך, ומתוך כך המשכנות שלה, אלה יהיו חוכמות מסופקות. יש חוכמות שאין עליהן ספק. אתם זוכרים מתי אין ספק? יש בלא ספק מעשה רצוי. אתם זוכרים את זה שיש בלא ספק מעשה רצוי? יש פה בלא ספק מעשה רצוי מצד עצמו. למה? מצד מה אין לך ספק, אדוני המלך? אמרו אתם, יש לי חלום. ועל המבנה הסובייקטיבי של נפשי, לא יכול להטיב איזה ספק. כי אם אני ארצה להרער על תודעת חיי, היסודית, אז גם על הערעור אני מערער. כי מי מערער? יש נקודה מוחלטת, וזה אוריינטציית החיים הפנימית. בה אתה לא יכול להטיל ספק. יש חוכמות מסופקות, מצאו הם חוכמות מסופקות. זה חוכמות שאתה מתחיל לא מתוך תודעת החיים שלך, אלא מתוך ניסיון החושים שלך. סרגל, שעון, זה נקרא חוכמות מסופקות. עליהם או מדדת נכון או שקבעת הקביעה אינטלקטואלית נכונה או לא נכונה. מדברים יכולים להשתנות. עולם הערכים, נטיית הנפש שלך, תביעת השלמות שלך, היא לא תשתנה. בין שאתה רואה את העולם עם שמונה צדים על שבע פילים, בין שאתה רואה עולם בצורה גיאוצנטרית, בין שאתה רואה את העולם גרביטציוני, בין שאתה רואה את העולם וירטואלי, בין שאתה רואה... איך שאתה לא רואה כל שיטות ההסברה, הן השתנו. תביעת הרצון שלך להכללה היא לא משתנה. המציאות הפנימית היא ודאית, היא לא מסופקת. תודעת הערך של המציאות היא מוחלטת. הם, אין להם תודעת ערך של המציאות. הוויית חייהם לא אומרת את זה, תרבותם לא אומרת את זה. הם עולים והם יורדים. גם חוכמתם אפילו מסופקת. החיצונית, זאת שנבנית מן החושים, כל עוד הם בעלי מוטיבציה תרבותית כללית כתוצאה מהמעמד האימפרטורי שלהם, כתוצאה מזרם החיים ששלב זה פועם בהם. יפסוק זרם החיים הפנימי, אפילו כוחות אינטלקטואליים להופיע בהם. זו הסוגיה, זהו. זו התשובה המוחלטת. תראו את גאונות התשובה. את תהום המחשבה של רבי יהודה הלוי. זו, פה זה הנה, כמובן, המלך המסכן, מה הוא יכול, הוא יכול להבין בדבר. לא מבין בכלל, אפילו במשקיעות הכסף אין משמעות למה שאמרת. לא כל שכן שאין לו שום אחיזה בתפוחי הזהב. אחי דבר זה מחייב אותנו, כולו להאמין באריסטו בחוכמתו, כי אצלו זה ברור שזה חשבונות של 2 ועוד 2 זה 4, הגענו למסקנה של עולם קדמון. בסוף יגיד לי, לא. אבל פה הייתה התשובה. טוב. בפעם הבאה לא גמרנו, אנחנו עד המקום שהגעתי לקרוא. אתה צריך להמציך לי. זאת אומרת פה. יאבא, כן, תזכיר לי.
בעצם עכשיו הוא מפרט את מה שיש התשובה שבא.